אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב, שלושה שיודעים, ננסה גם הבוקר כרגלנו לשדר אופטימיות ואמונה ניצחת במין האנושי. היום לרגל לג בעומר, ויש שאמרו לרגל דברים אחרים, נדבר על אש. נהיה גם עם שיטה גנטית חדשה שמאפשרת לחשוף את התפקיד והתכונות של מרבית הגנים בצמח. נהיה גם עם פרויקט המיפוי הגנומי ענק של היונקים. ועוד, זה בשעה הראשונה, בשעה השנייה נשאל האם המדינה צריכה לפעול להעשרת מזונות, והאם אתם צריכים לפעול נגד האישון של השכנים במרפסת. שתי שאלות לא פשוטות. עורכת אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, לביצוע טכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. פצפוצי המדורה, תודה רבה לך, דימה, כמה זה מחמם אותנו על הבוקר. אנחנו כמובן מאחלים חג שמח, לג בעומר לכולכם, וגם לדוקטור יונת השחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
בוקר טוב, חג שמח.
חג שמח. ממתי, כאילו האש, אוקיי, סבבה, האש הטבעית מלווה אותנו מאז ומעולם, נכון? אש שמקורה, נגיד, בברקים למשל, נכון?
כן, כן. שריפות היו מאז ומעולם.
כאילו, אנחנו לא המצאנו את השריפות.
לא.
וממתי האדם עושה שימוש מכוון באש?
זאת שאלה שמאוד מאוד קשה לענות עליה. כי יש סימנים, למשל, לכלים שרואים עליהם שנשרפו באש כבר לפני משהו כמו 1.5 מיליון שנה באפריקה.
אבל אנחנו יודעים אם נשרפו בגלל שמישהו הכניס את האבן שלו למדורה קיימת או שהוא יצית אותה? לא, אין לנו איך לדעת.
אין לנו ממש איך לדעת את זה. זאת אומרת, אז יכול להיות באמת שהם עשו את זה בשביל, אולי כחלק מהכנה של הכלי, או שהם בישלו בכלי, או שהם עשו משהו עם הכלי וככה הוא במדועה. ויכול להיות שגם הייתה שריפה באזור אחרי שהכלי יוצר, ופשוט הוא ניזוק מאש.
האם העברה של אש קיימת נחשבת כבר לשימוש באש? עד שיש בעלי חיים שאפילו נגיד אם יש שריפה, הם מעבירים את האש, זה נכון?
יש לפחות שמועות כאלה על ציפור באוסטרליה.
שמועה זדונית.
שמועה זדונית שהן עוזרות להפיץ אש.
רגע, נראה לי שמסוק קטן נחת על הקו שלנו. הנה, בסדר. למה שהציפורים... זהו, למה שהציפורים האלה באוסטרליה ירצו להעביר אש בכלל?
אז יש הרבה בעלי חיים, לא רק הציפורים האלה, שמנצלות שריפות כשהן קורות. זה בעיקר מדובר על טרופים, שכשבעלי חיים קטנים ברוכים מהאש, אז קל יותר לצוד אותם. וככה גם הציפורים האלה, אם יש כל מיני לטאות ודברים כאלה שברוכים מהאש, הם יכולים לאכול אותם.
הבנתי. טוב, אבל זאת באמת שמועה לא מבוססת. הציפורים עצמן מכחישות כל קשר לעניין הזה.
הן מכחישות, וזה גם, אם בני אדם עשו את זה פעם, כאילו איך אפשר לדעת? זה לא מה ששוב פעם יש פה איזה הליקופטר?
כן, יש ממליצים פה אולי על הרחקת הטלפון מאיפשהו.
אוקיי.
תראה מה זה. הרחקת אותו?
לא.
וואו, טוב, אוקיי. קצת מקריות. אז ממתי אנחנו יודעים בבירור שהאדם שלט באש? שאין על זה שאלה.
אז יש אתר שמאוד חשוב לנושא הזה, שנמצא דווקא כאן בארץ, גשר בנות יעקב הוא נקרא, זה בעמק החולה. והיה שם יישוב של בני אדם, אפשר לקרוא להם, זה עדיין לא היה הומו ספיינס, לפני כמעט 800 אלף שנה.
אז מי זה היה שם?
כנראה הומו ארקטוס, שזה מה שקרא האדם הזקוף, שהתפתח באפריקה ויצא אחר כך אפריקה לכיוון אסיה בעיקר, אנחנו יודעים שהוא, אנחנו לא יודעים בדיוק איך הוא, אנחנו לא יודעים בדיוק איך השושלת שלנו בנויה, אבל יכול להיות שמי אוכלוסייה שלא התפתח גם הומו ספיאנס, אז סוג של אבותינו אולי. ובאזור הזה, בגשר בנות יעקב, אנחנו כבר רואים ממש תבנית של אבנים עם נזק אש באזורים מסוימים, שזה מעיד על כמה מדורות קטנות, זאת אומרת, לא שריפה של הכל, אלא ממש כמה מדורות.
כן.
יש גם, לפני שנה התפרסם מחקר על אבנים שנמצאו בעברון, גם בארץ, קצת יותר צפונה, לא, סליחה, גם בארץ, לא מאוד רחוק משם, ושממש מחנו אותם באופן מיקרוסקופי, ועשו להם ספקטוסקופיה, והגיעו למסקנה שהם ניזוקו מאש, וגם שם המיקום של האבנים שניזוקו מאש, ואלה שלא ניזוקו ממש לידם, המסקנה שלהם הייתה שזה כנראה לא שריפה, ששריפה פשוט את כל האזור, אלא משהו מכוון. זאת אומרת שהיו אבנים מסוימות שנמצאו באש, ואבנים אחרות שלא נמצאו באש. כנראה שכבר היו איזה שהן מדורות. זה לא אומר שידעו להדליק את האש בצורה מאוד אמינה. יכול להיות שהם פשוט כאילו העבירו ממקום למקום. אבל כנראה שכבר ממש עשו...
אבל היה עיסוק פעיל ומכוון בנושא האש, זה בטוח. מה לגבי הנאנדרטלים? הם שלטו באש?
הנאנדרטלים, כן. אנחנו יודעים שהם שלטו באש. יש אפילו טענות שהם ידעו לייצר זפת, שזה אומר לחמם חלקי עץ באש במשך כמה שעות, בטמפרטורה מאוד גבוהה. אנחנו לא יודעים אם ידעו להדליק אש, יש כל מיני טענות לגבי זה, אבל מאוד קשה להיות בטוחים, אבל הם בהחלט שלטו באש מאוד יפה.
כשאנחנו אומרים להדליק אש, אנחנו מתכוונים לחיכוך אבני צור, ככל הנראה?
זהו, אז מי שמתקבע בציבור הקטע של חיכוך אבני צור, זה לא בדיוק חיכוך אבני צור, זה חיכוך אבן צור בברזל או בפלדה, זאת הייתה השיטה להדליק אש במשך הרבה מאוד שנים, ולפני שאנשים ידעו לייצר ברזל או פלדה, אז באבן שהכילה כמות גדולה של ברזל.
שאינה אבן צור.
למשל, לא, אז אחת האבנים הייתה אבן צור, ואז להקיש בה באבן שמכינה ברזל. למשל פירית, שזה מה שנקרא זהב של שוטים. מה שנראה זהוב, אבל לא באמת זהב. יש בו הרבה ברזל, וככה יכלו להדליק את זה. יכול להיות שגם הדליקו בעזרת מקלות, אבל מקלות לא משתמרים 10,000 שנה, אז מאוד מאוד קשה לדעת את זה. אבל השיטה הזאת של אבן צור ופלדה, בעצם שימשה אנשים ממש עד המאה ה-19.
באמת?
עד שהמציאו את הגפרור.
הגפרור הומצא רק המאה ה-19, אה?
כן, ועד אז ממש השתמשו בעצם באותה שיטה שבה השתמשו אולי הנאנדרטלים, היא קצת יותר יעילה, כי זה היה פלדה ולא אבן שכוללת ברזל, אבל לא הרבה יותר יעיל. זה היה מאוד קשה להדליק אש. זה היה כל כך קשה להדליק אש, שאנשים לא כל כך עשו את זה. הם בדרך כלל פשוט השתדלו שהאש לא תכבה.
כן, היו אנשים שתפקידם היה לשמור על האש, אני מניחה.
כן, היו אנשים שתפקידם לשמור על האש, והיו, אנחנו יודעים שבתקופות מאוחרות יותר, היו ממש כיסויים כאלה לאש, שהתפקיד שלהם היה לשמור שהאש לא תתפזר ותדליק את כל הבית, אבל גם לא תכבה. והאש הייתה בעצם משהו שתמיד היה.
כן. אני יודעת, אבל הרבה פעמים אנחנו מייחסים הרי את העניין של האש, וכמובן את הבישול, אנחנו אומרים, זו הנקודה שבה המוח שלנו יצר את הקפיצה הגדולה, ובעצם הבסיס של מה שהביא אותנו ליצורים הנפלאים שאנחנו היום, אבל יש כאלו שמתווכחים על ההשערה הזו, נכון?
כן, אז באמת יש השערה כזאת, מי ש... היה אחד הראשונים לדחוף אותה, היה חוקר בשם ריצ'רד רנגהם, שהוא חקר שימפנזים בטנזניה, ובעצם ביחד עם ג'ן גודול, הוא היה סטודנט של ג'ן גודול, הפרימטולוגית המפורסמת, שחוקרת שימפנזים מפורסמת, והוא החליט לנסות לחיות כמו השימפנזים, כדי לראות איך זה, אם בן אדם יכול לחיות כמו השימפנזים.
כלומר, לא לבשל את האוכל שלו?
ללכת אחריהם ולאכול מה שהם אוכלים.
אוקיי.
כמו שהם אוכלים אותו.
בעודו אדם זקוף, אוקיי.
באותו אדם זקוף. הוא גם רצה ללבוש מה שהם לובשים, אבל פה ג'ן גודול שמה את הגבול ואמרה לו לא. אבל היא כן נותנה לו רשות לעקוב אחריהם ולאכול מה שהם אוכלים. הוא די סבל מזה. הוא אמר שהפירות היו סיביים וקשים, והם עשו לו כאבי בטן, וכל ה... זה גם לא היה טעים, ולא היה...
כמחקר זה נשמע לי קצת, לא רוצה כמובן, מי אני שאפסול את המחקר, אבל מדובר באדם שכל המעי, כל מערכת העיכול שלו מותאם לאוכל מסוג אחד, ואז הוא עושה רגרסיה לאוכל מסוג אחר. זה לא כמו האנשים שלפני שהתחילו לבשל, אכלו את מזונם באופן נע.
בדיוק, אז זה גם היה בדיוק המסקנה שלו, שאנחנו לא מותאמים לזה יותר. יש לנו מעי קצר יותר, כמו שאמרת, אז קשה לנו לעכל את הסיבים שהשימפנזים אוכלים. יש לנו שיניים קטנות יותר, שגם מקשה עלינו לאכול את המזון המאוד קשה שלהם. ובעצם מה שאנחנו עושים זה שאנחנו מתחילים את העיבוד והעיכול של המזון לפני שאנחנו אוכלים אותו, שזה נקרא בישול. וכל תרבות בעולם מבשלת, זאת אומרת, גם ציידים לקטים, הם אולי לוקחים את האוכל שלהם מהטבע, אבל אחר כך הם מבשלים אותו. צולים אותו, או עושים משהו, איזשהו עיבוד בעזרת אש וחום. והוא הגיע למסקנה שזה באמת מה שאפשר למוח שלנו לגדול, כי העיבוד הזה בעצם גורם לזה שאנחנו יכולים להוציא יותר קלוריות מהאוכל שלנו. אז ההשערה היא שכשאנחנו יצאנו...
רגע, זה בעד שאנחנו מוציאים יותר קלוריות מהאוכל, או בעד שאנחנו משקיעים פחות אנרגיה בפירוק ובעיבוד שלו, כשהוא לא מבושל? מה מבין השניים?
גם וגם.
גם וגם, אוקיי.
גם וגם. אבל כן, והוא באמת טען שהומו ארקטוס, שכבר דיברנו עליו קודם, הוא היה הראשון בעצם לפתח את הבישול, לפי זה שהיו לו שיניים קטנות יותר ומוח גדול יותר מאלו שבאו לפנינו, והמוח הגדול יותר בעצם לדעתו התאפשר מזה שהיה לנו יותר קלוריות זמינות לבזבז במרכאות על המוח הגדול, שהוא דורש הרבה מאוד אנרגיה. וגם המבנה של הצלעות שלהם לדעתו מעיד על זה שהיה להם, היה שינוי בעצם בכל האזור של החזה והבטן ש... בגלל מעי קצר יותר.
מה השינוי של מבנה הצלעות? אנחנו חתיכיים יותר?
כן.
חלקנו, כמובן?
הצלעות שלנו שטוחות יותר, במקום ככה יוצאות החוצה ומאחסנות בטן תפוחה כזאת, כמו אם תחשבי על גורילות, נגיד.
כן, אוקיי. יש לי עוד שאלה. מה בעצם קורה? מה בעצם קורה, נגיד, לירק או בשר, כל דבר שאני שמה באש, מה בעצם קורה לו מבחינה כימית?
אז קוראים כל מיני דברים. יש פשוט פירוק של חלק מהחלבונים והמולקולות האחרות ושל הסוכרים. יש גם כל מיני דברים אחרים. יש למשל את אחד הדברים המוכרים, זה תגובת מייר, זה נקרא. זה מה שקורה כשהלחם שאת מכניסה אותו לתנור, הוא בהתחלה הבצק הוא לבן לגמרי, נכון?
אהם. זה קרה לי רק אתמול, אני מחכה שתארי את כל האירוע המחריד שקרה, בבקשה, כן. בהתחלה הוא לבן לגמרי, כן.
הכוונה שלי לא הייתה שהוא נהיה שחור בסוף, או שהוא נהיה חום,
כי זה מה שקרה.
זהוב יפה.
חלק כמובן הטעות של ההיסטוריה האנושית זה שהוא, נכון, בהתחלה הוא לבן לגמרי, בשלב שבו הוא זהוב, אתה הולך לעשות טלפונים, אתה חוזר אל הלחם, הלחם שחור לגמרי.
ואז הוא שחור לגמרי.
עצוב לי שבהיסטוריה לא מתועד השלב שבו אתה לוקח סכין ומנסה לגרל את השכבה השחורה כדי לאכול אותו בכל זאת, כי חבל לך על מה שעשית. אבל זה גם זה חלק מההתפתחות של המין האנושי. אז בכל אופן נחזור לתגובת מאייר, מה היא?
אז זה באמת התגובה הזאת של ההשחמה, ואת רואה את זה גם כשאת צולה בשר, צולה ירקות. זה דורש טמפרטורה גבוהה יחסית. זאת גם הסיבה, אגב, שאם את נגיד עושה כיסונים מעודים,
ברור שאני עושה, היום בחמש בבוקר.
הם לא נהיים זהובים, תחשבי על כיסונים, הם לבנים בדרך כלל.
כי הם צריכים, הם לא מגיעים לטמפרטורה הזאת?
הם לא מגיעים לטמפרטורה הזאת, כי העידוי בעצם נעשה בידי מים שהם קצת מעל 100 מעלות, וזה לא מספיק.
אז זה קשור לטמפרטורה, לא למגע עם אש ישירה?
לא, זה קשור ממש ממש לטמפרטורה, כי גם הלחם בתנור הוא לא באש ישירה, אבל הוא נהיה זהוב. אז למשל, אז התגובה הזאת היא יוצרת הרבה טעם וריח מאוד נחמדים.
נכון.
גם יוצרת חומרים קצת מזיקים.
באמת?
אז למשל אחד, כן, אז טוסט צרוף, למשל, זה לא מאוד מומלץ לאכול את החלק השרוף.
עכשיו את אומרת?
הוא לא מאוד בריא.
אוקיי.
אבל אז למשל, אחד הרעיון של רן גם היה שאם מתישהו תצליח להפיק DNA מהומו ארקטוס, שעדיין לא הצלחנו, הצלחנו מהנאנדרטלים, אבל לא מהומו ארקטוס, אז נוכל לבדוק אם יש אצלו גנים שמתאימים לטיפול בחומרים האלה, כמו שאצלנו יש, ואז זה יגיד שהוא כנראה נאלץ להתמודד עם הדברים האלה, ושהוא בישל את המזון שלו באופן קבוע.
כלומר, אם נמצא גנים שתפקידם להתגונן בפני החומרים המזיקים שנוצרים על ידי החריכה הזו של המזון, אז נדע שכנראה הוא אכן חרך אותו.
כן, זה הרעיון. אבל בינתיים אנחנו עוד לא ממש יודעים.
בסדר גמור, וואו, טוב, למדתי הרבה מאוד על אש. אני מודה לך בשלב זה. דוקטור יונת אשחר, היקרה, מומחית להתנהגות בעלי חיים, ובתוכם גם בני אדם, במכון דוידסון, לחינוך מדעי. תודה רבה.
תודה רבה.
ביי, יום טוב. אנחנו רוצים לדבר על הגנים החבויים של הצמחים. לראשונה בעולם, חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הצליחו לפתח טכנולוגיה שמאפשרת לחשוף תפקידים של גנים ותכונות שעד כה היו חבויות. נפנה לפרופסור אילון שני, בית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב שרון, בוקר טוב למאזינים.
אז קודם כל בואו נדבר על מה שהיה עד עכשיו. בעצם ניתן היה לבחון רק תפקידים של בערך 20% מהגנים?
נכון, את צודקת. אז בואו נספר לך מה היה עד היום.
כן.
עד היום, קודם כל, הסיבה שאנחנו רוצים לשנות גנים זה דבר ראשון בשביל להבין את התפקיד שלהם. נגיד עד היום היינו רוצים להבין איך מתפתח שורש או עלה או פרי, אבל גם בעכברים, איך להתפתח הזנה, והיינו משנים את הגן, היינו רואים אם לא התפתח שורש או בעכבר, אם לא התפתח הזנה, והיינו מבינים שהגן חשוב. זה במחילת המדע הבסיסי, אבל היכולת שלנו לשנות...
לא, אבל זאת אמירה חשובה, שכדי להבין תפקוד של משהו, אנחנו צריכים לעשות איזשהו שינוי, לראות האם התפקוד כתוצאה מהשינוי הזה, האם קורה לו משהו.
נכון, וככה התפתחה הגנטיקה בעשרות שנים האחרונות, יוצרים שינוי, יוצרים מוטציה, אם תרצי, ומבינים למה הדבר הזה חשוב.
אוקיי.
וזה עבד מעולה. זה עבד מעולה בצמחים, וזה עבד מעולה ברוב היצורים החיים, משמרים ואכברים ודרוזופילה.
דרוזופילה.
רק שיש לזה, דרוזופילה זה הזבוב, המודל של החרקים. ויש, זו שיטה שעבדה מעולה, אבל בסופו של דבר יש לה מגבלות. והמגבלה הראשונה היא שזה רנדומלי, זה אקראי לחלוטין כשאת עושה מוטציות, או שינויים, בשיטות שהיו עד היום.
מה זאת אומרת? אתם לא בוחרים? פה אני אבצע את העריכה, את השינוי, לפי סימנים? מה זאת אומרת רנדומלי?
נכון, אז עד לפני... סליחה.
זה בא לשן המדורות הנורא.
כן, עד לפני מספר שנים זה היה רנדומלי לחלוטין. ואז הגיעה העריכה הגנטית והקריספר שבטוח ש... שמעתם, ואם לא שמעתם,
ודאי, אנחנו פעם ביום אנחנו סוגדים.
פעם ביום, ואז הסיפור הזה הפסיק להיות רנדומלי. אז חוץ מהעניין של הרנדומליות, שזה מתחיל להיפטר בשנים האחרונות, יש את העניין שלא רק שזה הרנדומלי, זה היה פוגע בגן אחד. אז למה זה בעיה שזה פוגע בגן אחד? שבצמחים, אבל זה נכון גם בבני אדם וגם בכל היצורים האוקריוטיים, העילאים נקרא להם, לצורך העניין, גנים לא עובדים בלבד, הם עובדים במשפחות. וזה כל כך רחב וחזק, שבצמחים לדוגמה זה 80% מהגנים. שבה זאת אומרת משפחה, זאת אומרת שגן הוא הוכפל לאחרונה מבחינת האבולוציה, זה יכול להיות לפני כמה אלפי או עשרות אלפי שנים, ולכל גן יש את הבן משפחה שלו. כן. בהתחלה הם עושים את אותו התפקיד בדיוק. זאת אומרת שאם פגענו בו, הוא בן המשפחה שלו, או שינינו אותו, בן המשפחה שלו עדיין מתפקד ויחפה עליו.
אוקיי.
אז זה אומרת שעד היום כשעשינו שינויים, ב-80% מהמקרים, ואני קצת מפשט, לא יכולנו לראות את הפעילות שרצינו, את השינוי.
בגלל שכאמור, גן אחר, בן דודו, חיפה על התפקיד.
בדיוק. עכשיו, זה לא נושא קטן, זה נושא רחב, כי זה קורה כנראה עד 80% מהמקרים.
וואו, טוב, זה די חכם מבחינת המערך הגנטי, הדבר הזה. אוקיי.
זה די חכם מבחינת המערך הגנטי, וככה גם גנים במהלך האבולוציה בצמחים, אבל גם בנו מקבלים תפקיד חדש, הם מוכפלים, בהתחלה יש להם את אותו דבר בדיוק, אם נבוא עוד כמה מאות אלפי שנים, גן יכול להתחיל לקבל תפקיד אחר.
אוקיי, ואז מגיע המחקר שלכם, מה אתם עושים?
נכון, אנחנו פשוט ניסינו להתמודד עם הבעיה הזאת. אנחנו רצינו להתחיל להתמודד עם שאלות פשוטות של מחקר בסיסי, להבין תפקידים. אבל נתקענו בדיוק בבעיה הזאת, אז מה שעשינו בשביל לפתור את זה, אמרנו, אנחנו לא רוצים גן אחרי גן אחרי גן לבוא למשפחה ולקצץ אותה. יש בצמחים ברובם כ-30 אלף גנים.
זה ייקח יותר מדי זמן ויותר מדי אנרגיה.
זה יותר מדי זמן, זה יותר מדי אנרגיה, וזה מה שמרבית המעבדות עושות. אז מה שעשינו זה, לקחנו את כל הגנום, וזה הזמן להודות גם למעבדה של פרופסור איתי מרוז, גם באוניברסיטת תל אביב, שהוא ביואינפורמטיקאי, הוא לוקח את כל הגנים בגנום, חילק אותם למשפחות, לעצים פילוגנטיים. בשלב הזה אנחנו באים ומקצצים בעזרת הקריספר, בעזרת האלגוריתמיקה של לתכנן את אותו, בטוח שמעתם כבר על הגייד הרנה, אבל זה בסופו של דבר 20 רצף של 20 סיסים. והיופי הוא שהוא לא יכווין וישנה גן אחד, אלא ישנה את כמה גנים מאותה המשפחה.
אוקיי.
כשאנחנו עושים את זה לכל הגנום בבת אחת.
וואו, מתקפה.
מתקפה, אבל נכון, אנחנו מסתזים מאות או אלפים או עשרות אלפים במקרה שלנו, אבל בסופו של יום אנחנו יוצרים צמחים, שבכל צמח יש בסופו של דבר, נקרא לזה קריספר אחד או גייד RNA אחד, אבל הוא לא מוכוון כנגד גן אחד, הוא מוכוון כנגד מתקפה, כנגד משפחה. זאת אומרת שבסוף זה לא מתקפה כזאת פראית, זה שינוי מאוד מאוד מפוקס, כן. כל צמח, משפחה אחת.
כן, אבל זה מונע שוב את הפעולה הזו של אני מחפה עליך, הפעולה הגנומית, אלא כל המשפחה הזו נערכת, אוקיי.
בדיוק. הרעיון הוא שבאופן גנומי וכולל אנחנו משנים משפחות שלמות במקום גן אחד, וכשאנחנו שולטים גם איזה משפחות אנחנו רוצים.
אוקיי, ואז מה, אתם מגלים תכונה חדשה כתוצאה מכך?
קודם כל עבדנו על זה כמה שנים, אני חושב שהתחלנו 2015, זה לקח הרבה זמן.
זה מחקרים של כמה שנים מקובצים לשיחה של 5 דקות ברדיו.
5 דקות, ואנחנו עושים את זה, ואנחנו מגלים פתאום, זה כמו פתאום לראות, פתאום עשרות פנוטיפים, נגיד רצינו להסתכל על איך להתפתח שורש, פתאום אנחנו מגלים עשרות צמחים עם שורשים שונים, קצרים יותר, שורשים צדדיים בכמות גדולה יותר. השיטה הזאת היא עזרה לנו לחשוף הרבה מאוד פנוטיפים שעד היום היו חבויים, כי בני המשפחה חיפו, אז זו שיטה מאוד עוצמתית.
אז עכשיו אנחנו יודעים בעצם איזו משפחה אחראית לכל מיני תכונות ספציפיות, נגיד עמידות למזיקים כלשהם, למחלות, דברים כאלה.
בדיוק, עכשיו אנחנו יכולים לייצר עכשיו ספריות קריספר כאלה, שיהיו מיועדות לכל תכונה שנרצה, למשל עמידות למחלות, ולחשוף גנים ומשפחות גנים, שעד היום לא ידענו את תפקידם, ולהתחיל להבין מה הם עושים, בדיוק.
המעבדה, ככלל, מגיבה, לדעתך, ביותר יעילות, בפחות יעילות מאשר הטבע. נגיד, אתה יודע, עונה אחת, מגיע מזיק חדש שעוד לא היה. מי יתגונן טוב יותר? הטבע או המעבדה?
לא בטוח שיש לי תשובה פשוטה לזה. עד היום זה די מרוץ בין מטפחים וחברות זרעים, לבין ליצור את העמידות, לבין הצבע שפורץ. כל עוד אנחנו מאכילים את העולם, אז אנחנו, ויש מספיק אוכל, כרגע זה קורה בעיקר בעולם המערבי, אז אנחנו במקום טוב. בוא נראה מה יהיה, אבל אנחנו צריכים להמשיך לפתח את המחקר, כדי שנדע להתמודד עם מחלות כאלה שמשתנות כל הזמן.
כן. השיטה הזו כבר מיושמת בהצלחה, נכון, על אורז ועל עגבניה?
נכון, התחלנו את זה, כמו שאמרתי לך, שיש את הדרוזופילה, שזה המודל של החרקים, והאחבר, שזה המודל של היונקים, אז אנחנו עשינו את כל העבודה הזאת על המודל של הצמחים, זה לא צמח שאנחנו אוכלים, וקוראים לו ארביטופסיס, משפחת המצליבים, כמו הקרוב, וכיוון שזה עבד בצורה כל כך טובה, עברנו לצמחים שיותר חשובים גם חקלאית, כמו אורז ועגבניה, וזה באמת עובד מעולה.
ומה הלאה?
מה הלאה? אז הרעיון היה מדע בסיסי, ולאט לאט הבנו שזו שיטה כל כך עוצמתית גם לשנות. אני מאמין שזה הדרך החדשה לעשות גנטיקה, אני מאמין שחברות טיפוח וככה נוכל לטפח צמחים. אז במובן הזה עכשיו חובת הוכחה עלינו, האם אנחנו יכולים עכשיו לקטור גם צמחים שיהיו טובים יותר. ציינת עמידות למזיקים, אפשר לעשות עמידות ליובש, פירות גדולים יותר וכו' וכו'. אז זה המטרה הבאה, להשתמש בשיטה החדשה של לתקוף משפחות של גנים בצורה ממוקדת, גנומית אך ממוקדת, לנסות לייצר צמחים שהם טובים יותר. אז עכשיו אנחנו בעבודה עם חברה בשביל להוכיח את זה.
יפה, אני מאוד מודה לך על השיחה מהירת העיניים הזו, ומאחלת לכם בהצלחה, פרופסור אלון שני, בית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון באוניברסיטת תל אביב.
תודה רבה ובוקר טוב.
בוקר טוב. פינת האבולוציה היום תוקדש לפרויקט הגנומי הענק של היונקים. נפנה לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
אנחנו עם פרויקט מדהים, לא?
אנחנו עם פרויקט גדול. מדהים, הכל יחסי. אנחנו במהלך השיחה, אני אספר על עוד פרויקטים שמפעילו יותר גדולים.
הולך ותנו סופרלטיבים כשיש מדען על הקו, בסדר.
נכון, זה מאוד מסוכן, כן. אבל כן, זה פרויקט גדול ומרשים שהתפרסם, הפרסומים הראשונים שלו יצאו לאחרונה, אבל מטבעם של פרסומים, של פרויקטים כזה שהם פרויקטים מתגלגלים. זה לא שהפרויקט הסתיים, פרסמו את המאמר וזה נגמר, זה איזשהו סדרה של פרסומים, הוציאו, נדמה לי שעשרה מאמרים או משהו כזה, בבת אחת, בגיליון אחד של סיינס, שמספרים על מה הפרויקט עשה עד עכשיו, והפרויקט כמובן ממשיך.
אוקיי, אז מדובר בעצם במה? מה פרסמו?
אז מה שפרסמו, אז קודם כל מה הפרויקט? הפרויקט הוא פרויקט לרצף את הגנום, ותכף נסביר מה זה אומר, לרצף את הגנום, אבל לרצף את הגנום של, בשאיפה, בסופו של דבר, כל היונקים על פני כדור הארץ.
בקטנה, כל היונקים, אוקיי.
זה כמה אלפי מינים. השלב הראשון, מה שהם פרסמו כרגע, זה גנום של 240 מינים. כשחשוב לומר שלא את כל המינים האלה הם ריצפו במסגרת הפרויקט, הם בעצם לקחו את כל מה שרוצף עוד קודם, ובמסגרת הפרויקט הזה הם ריצפו עוד 180 נדמה לי או משהו כזה, הגיעו ל-240 גנומים מרוצפים באופן מלא, ועשו סדרה של אנליזות על הגנומים האלה ופרסמו מסקנות ראשוניות. עכשיו, מה שיפה ברצף הפרסומים האלה, שיש גם את הפרסומים ההשוואתיים, כלומר, הפרסומים שעולים מריצפנו 240 גנומים, אבל גם יש שם כמה מאמרים בודדים של גנום אחד שיש בו דברים מעניינים.
אוקיי, הפרויקט כולו נקרא זואונומיה, נכון?
זואונומיה, כן.
כן, זואונומיה, אפשר להיות
לחפש אותו. זואונומיה, שזה גם חוזר לספר שנכתב על ידי סבא של צ'רלס דרווין, ארזמוס דרווין, שגם הוא היה קדם אבולוציוניסט, מפורסם פחות, אבל גם כן ביולוג מפורסם, אז יש ספר זואונומיה, אבל המילולית זואונומיה זה כללי החי או משהו כזה.
סבא של צ'רלס דרווין, שר אני תוהה אם זה, אתה יודע, גנטיקה או חינוך, אוקיי.
כן.
בוא נדבר על היונקים עצמם. דיברנו עליהם בעבר, אבל הפרויקט הזה הוא הזדמנות נוספת לחזור אל היונקים, שהם המחלקה המגוונת ביותר, נכון?
מחלקה מגוונת מאוד. מה זה ביותר? אז כאן אני רוצה לסייג, כי בהרבה מהפרסומים שעלו בעקבות הפרויקט הזה, יש הרבה, אמרת שצריך להיזהר עם סופרלטיבים, עם מדענים. אז כאן אני במיוחד נזהר. אנחנו מאוד אוהבים להגיד שהיונקים הם המחלקה המגוונת ביותר, מדהימה וכולי. היונקים זו המחלקה שאנחנו שייכים אליה, ולכן היא מעניינת אותנו יותר ממחלקות אחרות. היא מגוונת, היא מעניינת, היא לא המגוונת ביותר, והיא גם לא מגוונת באופן מדהים, אבל באופן כללי, המגוון על פני כדור הארץ הוא עצום, אז אנחנו מסתכלים על פלח קטן מתוך המגוון הזה, הוא עדיין מאוד מעניין ומרשים, אבל אני נזהר מכל הכותרות האלה של המחלקה המגוונת ביותר, המדהימה ביותר. זה בגלל נקודת המבט שלנו, כי אנחנו יונקים ומעניין אותנו להבין את מי שקרוב.
כן, בסדר, זה הגיוני.
זה הגיוני, לא, אני לא אומר את זה בכלל כביקורת, אבל כאיזושהי הסתייגות.
אוקיי, מתי הופיעו היונקים הראשונים?
הענף שמוביל ליונקים התפצל מבעלי החיים האחרים מאוד מאוד מזמן, לפני מעל 300 מיליון שנה, ובאחת הפינות הקרובות אני דווקא מתכוון לדבר על האבותינו המוקדמים ביותר, מי שחי לפני 300-250 מיליון שנה, קבוצה מאוד מעניינת, נגיע אליה באחד הימים.
אוקיי.
אבל המאפיינים היונקיים, מה שאנחנו חושבים עליו כיונקים, כלומר קיומה של פרווה והנקה של הצאצאים, שזה מה שנותן ליונקים את השם, וכל מיני מאפיינים בגולגולת ובלסת שהם ייחודיים ליונקים, אלה מופיעים בהדרגה לפני בערך 200 מיליון שנה, 200 וקצת מיליון שנה, אז אנחנו כבר מתחילים לראות דברים שהם יונקים כפי שאנחנו מצפים. הפיצול לקבוצות השונות של היונקים, וזה דבר שדיברנו עליו לפני חודשיים וחצי, שלושה, כאן בפינה, על הוויכוח מתי בדיוק התפצלו הקבוצות השונות של היונקים. האם זה היה לפני הכחדת הדינוזאורים או אחרי הכחדת הדינוזאורים? כי אנחנו יודעים שההצלחה של היונקים מתחילה אחרי הכחדת הדינוזאורים. במשך כל עידן הדינוזאורים, היונקים הם קטנים יחסית, המגוון שלהם קטן יחסית, והם איפשהו בצל של הדינוזאורים, אבל הם הופכים להיות...
באיזה אופן אתה קושר את שני הדברים? היה צריך להיפטר מאותם יצורים גדולים כדי שהיונקים יסגשגו?
כן, בהחלט. יש פה עניין של תחרות.
אוקיי.
כלומר, החיות הגדולות שתפסו את כל הסביבות העיקריות והשתמשו במשאבים בצורה יעילה ביותר, היו הדינוזאורים. וכשאלה נכחדו, אז היונקים, או אבות היונקים, היו יכולים לתפוס את כל הסביבות שהדינוזאורים פינו, ואז התחילה עלייה הגדולה במגוון. עכשיו, אחד הממצאים של פרויקט זואונומיה, בגלל שהם ריצפו כל כך הרבה גנומים והיה להם הרבה מאוד מידע, והיו יכולים לעשות את כל ה... אנליזות של זמן, שגם על זה דיברנו לפני כמה פינות, הגיעו למסקנה שההגדלה במגוון של היונקים התרחשה בשתי פעימות. אז פעימה אחת הייתה מוקדמת יחסית עוד לפני ההכחדה של הדינוזאורים, כלומר איזשהו פיצול לכמה ענפים שונים, אבל שהענפים האלה עדיין היו קטנים.
ויודעים מה גרם לפעימה הראשונה הזו?
סליחה?
יודעים מה גרם לפעימה הראשונה הזו?
לא.
אילו תנאים היו או מה השתנה?
לא ברור שהיה פה איזשהו שינוי דרמטי, היה איזשהו אירוע של התפצלות, וזה היה לפני בערך 80 מיליון שנה, 80 וקצת מיליון שנה, אבל הפעימה השנייה, הפעימה הגדולה, הייתה באמת אחרי הכחדת הדינוזאורים לפני כ-65 מיליון שנה.
אוקיי. אני רוצה לדבר על החשיבות של הפרויקט הזה כחלק באמת מהחקר של הגנום של האדם. עד כמה זה בכלל יעזור לנו?
אז זה עוזר מאוד, אז התחלתי ואמרתי שהיונקים מעניינים אותנו כי הם קרובים אלינו, אז באמת האנליזה הזו של הרבה מאוד גנומים של מינים קרובים אלינו, עוזרת לנו להבין בצורה טובה יותר גם את הגנום שלנו, גם את הגנום האנושי. ואני מזכיר, הגנום האנושי, הפרסום הראשון של הגנום האנושי היה לפני יותר מ-20 מיליון שנה, לפני יותר מ-20 שנה, לא מיליון, לפני יותר מ-20 שנה.
וחשבנו, כשריצפנו את כל הגנום האנושי, חשבנו שזהו, נכון?
נכון.
חודר לפתרו בעיותינו.
נכון, הייתה איזו תחושה, היה הרבה מהפרסום שהתלווה לריצוף הגנום האנושי, היה שהנה עכשיו אנחנו יודעים הכל, יש לנו גנום מלא, אנחנו יודעים הכל. אז קודם כל, תזכרי אולי שבמשך ה-20 שנה מאז, כל כמה שנים, היה עוד פרסום של הנה עכשיו באמת גמרנו לרצף את הגנום האנושי.
זה כמו עבודה עם קבלנים.
בדיוק. אז באמת האיכות של הריצוף והרזולוציה של הריצוף הלכה והשתפרה. הריצוף שלפני 20 שנה היה השלד של הגנום, שריצפו ידעו למקם הכל על הגנום, אבל לא ריצפו כל בסיס ובסיס. אבל עדיין כשאנחנו יושבים עם גנום של כמה מיליארדי בסיסים, ומנסים להוציא ממנו איזושהי משמעות, על סמך גנום אחד קשה לעשות את זה, כי אם יש לנו גן מסוים שאנחנו לא יודעים מה הוא עושה, אין בעצם שום דרך לבדוק, אין שום דרך ללמוד מה הוא עושה מתוך גנום אחד. והיפה בגנומים השוואתיים, בעובדה שיש לנו 240 גנומים של מינים קרובים, שאנחנו יכולים עכשיו למצוא את הגן המקביל לגן הזה, בקבוצות רבות ושונות של יונקים, ולראות איפה הוא קיים ואיפה הוא לא קיים. ומתוך זה ללמוד משהו על מתי הגן הזה הופיע לראשונה, ומתוך הבדלים בגן מסוים בין מינים שונים, לנסות להבין מה התפקיד של כל גן. אז בעצם ההסתכלות הרחבה, ההסתכלות ההשוואתית, נותנת לנו הרבה יותר מידע מההסתכלות של הגנום הבודד. ואחד הדברים שהם עשו במפורש בפרויקט הזה, הם עברו על הגנום כולו וזיהו את כל האזורים שייחודיים לאדם. וזיהו את כל האזורים מצד שני, שלא משתנים בכלל בכל היונקים. זה די מדהים, הם מצאו אחוז די קטן, אחוזים בודדים של הגנום, זהים לחלוטין בכל היונקים.
וואו, אוקיי.
זה אומר שהאזורים האלה הם אזורים בעלי חשיבות עליונה, שבעצם בלעדיהם...
היונק אינו יונק, אולי.
גם זה גם מה שהופך אותנו ליונק, אבל זה גם מה שמאפשר בכלל לאורגניזם לתפקד. ומה שמעניין במיוחד, כשהולכים לאזורים האלה ומוצאים בבני אדם פרטים, בני אדם שבהם האזורים האלה נפגעו, כמו שיש בהם מוטציות, אז זה תמיד מוטציות שקשורות למחלות מאוד קשות. כלומר, כשהאזורים האלה נפגעים, אז באמת זה פוגע באופן רציני, משמעותי, בחיים של הפרט שבהם, שבהם יש את המוטציות, וזה מסביר למה הם נשמרו לאורך האבולוציה, כלומר, למה הם לא השתנו.
כן. הפרויקט הזה מתמקד בכל סוגי היונקים? אני מניחה שלא. הוא בטח מדלג על חלק.
הוא מדלג על חלק, הוא למעשה פרויקט של יונקי השיליה.
מה עם יונקי שיליה?
אז יונקי שיליה הם הקבוצה הגדולה ביותר בתוך היונקים. אלו אותם יונקים שלהם העובר מתפתח בתוך רחם ומחובר בשיליה. השיליה היא איזשהו איבר, מבנה, שכולל בתוכו גם רקמות של האם וגם רקמות של העובר. ויש הזנה ישירה של העובר במהלך ההתפתחות.
אוקיי.
מה שמאפשר לעוברי יונקים להגיע לגדלים כל כך גדולים, להיוולד בגודל כל כך גדול, זה העובדה שהם מתפתחים בתוך הרחם עם הספקה של חמצן ומזון מהם כל הזמן.
אוקיי, אז אנחנו נגיד יונקים כמו יונקי כיס, בשלב זה כמובן.
נכון, אז יונקי כיס לא מופיעים באנליזה הזו, אז כן זואונומיה מרצף גם יונקי כיס וגם... גם את יונקי הביב, שזו הקבוצה מאוד קטנה שכוללת את הפלטיפוס ואת הקיפודן, זה שני מינים או שתי קבוצות של יונקים שמשמרות את הדגם הקדום של הטלת ביצים. אז הם לא באנליזה הנוכחית, אבל הם כן בפרויקט הגדול.
אוקיי, במעט הזמן שנותר לנו, בוא נדבר על פרויקטים אחרים, כי אמרת שזה רק אחד מיני רבים.
נכון, אז קודם כל יש איזשהו פרויקט על, פרויקט מסגרת. שנקרא Earth Biogenome Project, ה-EBP, פרויקט ריצוף הגנומים של כל העולם, שהמטרה המוצהרת והמאוד יומרנית שלו היא בסופו של דבר לרצף הכל. כמו שאמרת,
פשוט
בקטנה.
הכל. כן.
Okay. לרצף לאט לאט, כפרויקט שימשך שנים, לא מחר, לרצף את הגנומים של כל המגוון הביולוגי על פני כדור הארץ. עכשיו, הפרויקט הזה בנוי בעצם כמטריה, שתחתיה יש המון פרויקטים קטנים אחרים. חלקם כמו זואונומיה הם פרויקטים שמתמקדים בקבוצה מסוימת של בעלי חיים.
Mm-hmm.
חלקם פרויקטים אזוריים. יש למשל
נגיד כל המינים האסיאתיים, אירופאים, דברים כאלה?
אז יש פרויקט לריצוף כל המינים האירופאים. זה פרויקט שאני חבר בוועד המנהל שלו, נציג של ישראל בפרויקט הזה.
טוב, תארגן אותנו שם, אוקיי.
מנסים. אז זה פרויקט אחד. יש למשל פרויקט ריצוף כל המינים בקליפורניה, בצ'ילה.
Uh-huh.
יש פרויקט לריצוף כל מיני הטלפים. אז זה הרבה פרויקטים קטנים שהם התאגדויות של אנשים שמתעניינים בשאלה מסוימת, ו-EBP, ה-Earth Biogenome Project, נותן לכולם מטריה, וסדרה של כללים ופרמטרים משותפים שלפיהם עובדים, כדי שתהיה אחידות. כרגע היעד קצר הטווח של ה-EBP, זה לרצף מין אחד מכל משפחה. עכשיו אני מזכיר שאנחנו מדברים על איזושהי היררכיה של מינים, סוגים, משפחות, סדרות, כלומר רמות עולות והולכות ועולות של מגוון. משפחה זה למשל משפחת החתולים,
mm-hmm.
אז לא משפחה ביולוגית. אז לרצף נציג אחד מכל משפחה, וזה יעד שהוא בר השגה בטווח זמן של שנים ספורות.
וואו.
וברגע שיהיה לנו את זה, זה ייתן לנו איזושהי הסתכלות על המגוון הביולוגי כולו, לא ברמת מינים בודדים, אבל כן ברמת הדרכים השונות להיות אורגניזם.
כן, מאזינים שרוצים לקרוא יותר, מוזמנים להיכנס לכתב העת סיינס, בו מופיעים, אני חושבת, 11 מאמרים מתוך הפרויקט שדיברנו עליו, על זואונומיה. ואני מודה לך מאוד, בשלב זה, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה רבה. שימו לב למשפט הזה. אפל, אכזרי וגואלי, זה אחד הסרטים הטובים של מארוול מזה שנים. כך מוגדר שומרי הגלקסיה 3, לפחות באתר וואלה, ואנחנו רוצים לשמוע את דעתו של המלומד אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל ויושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי. שלום.
היי, בוקר טוב, בוקר טוב, וחשוב לדעת, היום יום המוזיאון הבינלאומי, הידעת שרון?
היום הוא יום המוזיאון הבינלאומי?
כן, היום זה יום המוזיאונים הבינלאומי, לכן כל המוזיאונים פתוחים חינם.
די!
ואני בתרכי למוזיאון הקומיקס, אז מי שרוצה לפגוש אותי היום, אני במוזיאון הקומיקס כל היום.
אוי, איזו הודעה חשובה. משום מה זכרתי שזה בזמן אחר, אבל בטח יש כל מיני ימי מוזיאונים מכל מיני סיבות.
לא, לא, כן, כן. אוקיי, אז זהו, אז בוא נגיד, שומרי הגלקסיה, זה באמת, אנחנו חוזים כרגע, שרון, אנחנו חוזים כרגע בשירת הברבור של עידן סרטי גיבורי העל. זה מה שצריכים להגיד.
מדוע זו שירת הברבור?
א', כי זה מופלא, כן? שירת הברבורים מופלא, אבל זה הסוף, זהו, נגמר, כאילו, עכשיו, סרטי המשחקי מחשב הולכים לתפוס את המקום של גיבורי העל, אנחנו לא נצטרך להכיר בזה, סופר מריו, פאקמן, לא יודע מה, טטריס, לא יודע, כל מיני סרטים כאלה יהיו עוד מעט, כן? יהיו הסרטים השוברי הקופות, אבל
יש לנו עכשיו... אבל רגע, כשאתה אומר דבר כזה, אתה אומר, אתה יודע, הרי עיקר, בוא נגיד, עיקר הכסף שרץ סביב גיבורי העל, הוא רץ סביב היקומים הקולנועיים שלהם.
כן, נכון, בסדר.
אז אתה בעצם מספיד כרגע ככלל את עידן גיבורי העל?
את עידן הסרטים של גיבורי העל, כן?
אבל איפה הם ימשיכו לסגשג, להתקיים ולפרוח, אם הם לא היו בסרטים?
בחוברות הקומיקס שלהם, מקווה שהם ימשיכו, אני יודע, כאילו, זאת אומרת, למרות שכרגע החוברות קומיקס מתפקדות בעיקר כ...
זהו, כמין פרומוים קטנים לסרטים.
בדיוק, פרומוים, מחפשים, ימשיכו לחפש את הפריצה הבאה של גיבורי העל בחוברות הקומיקס, אבל כרגע הקולנוע נראה לי לקהל גם הקולנוע עצמו, כאילו כל הסרטים האחרונים של מרוול, תראה, אני אגיד לך מה קרה. כשאני יצאתי משומרי הגלקסיה 3, זה הזכיר לי כמו שיצאתי מההופעה הראשונה שהלכתי אליה אחרי הקורונה. כן, אחרי הקורונה יצאתי מההופעה, אחרי שלא הייתי בהופעה זה 3 שנים או 4 שנים, ואמרתי, וואו, זה היה כל כך חסר לי. היה חסר לי, זה היה משהו כאילו תחושה, שאמרתי, וואלה, זה מה שהיה, כאילו.
כן, זה הדבר, אני זוכר, תרבות, אנשים מתכנסים, זכור לי משהו, כן.
כן, אבל כאילו, לא הרגשת כמה זה חסר לך עד שזה היה לך.
כן.
ובאמת, שומרי הגלקסיה, יש את כל הקסם הזה שהיה במרוול בהתחלה, ההומור, הדמיון, כאילו, מרוול הלכו לכיוון, לא יודע, כאילו, גם הסרטים האחרונים שהם היו בסדר, כן, כולם היו בסדר, אנטמן היה בסדר, יופי, הלכת, מילית שעתיים, אבל הקסם הזה שהיה בסרטי מרוול בהתחלה, לא היה, לא היה, ושומרי הגלקסיה 3, הוא חזר, כמובן, בזכות גאון,
הגאון,
הקדוש,
ג'יימס
גן, המלך, המלך שעשה את הסרט קומיקס הכי אהוב עליי בעולם, יחידת המתאבדים 2, פשוט פשוט ענק, והוא עוזב את מרוול עכשיו, דרך אגב, כן, את יודעת שהוא עוזב, זה הסרט האחרון שלו של מרוול, והוא עכשיו עובר למתחרים, הוא עובר את הכביש למתחרים, לדי-סי, ובמקום לעסוק בכל מיני גיבורים סוג זין מהשולי היקום הקולנועי של... שום קולנועי של קומיקס, הוא הולך לעסוק במיסטר, כן, בגיבור מספר אחד עצמו, בסופרמן. זה מאוד מסקרן מה הוא יעשה שם,
אז אבל... רגע, אז אני לא שמעת פה סוף וספד לגיבורי העל, אם ג'יימס גן הולך לעשות סופרמן.
זהו, זו השאלה. אני, מבחינתי, תמיד שגיסי את הגיבורי העל, הם יהיו כיפים, כן, אבל... אבל בכלל את הקהל, כאילו, נראה גם התגובות לשומרי גלקסיה 3, שזה, ברור, זה סרט ענק, כן, הוא סרט ענק לכל הדעות, זאת אומרת, אי אפשר... אבל יש כאלה חמוצים כאלה, כן, אבל אני מדבר על הנורמיז, אני מדבר על הנורמיז, אנשים הרגילים, לא על חולי קומיקס כמוני. הם כאלה כדאי וזיהים, אנשים כבר, אתה יודע, הם עושים, הם עושים סופר מריו, אתה יודע, כי שומרי הגלקסיה, אבל באמת זה פרנצ'ייז שונה מהכל. בוא נגיד, זה הפרנצ'ייז היחידי ממרוול שאני לוקח את אשתי, כן? כל השאר, הבנות שלי, חברים שלי הולכים איתי לסרטים האלה, אבל לשומרי הגלקסיה, אשתי אוהבת אותם, למה? זה לא ממש גיבורי על, כן? זה כזה, אין חבר'ה כאלה, איזה כל מיני טיפוסים מוזרים כאלה בחלל, זה יותר כן. סטאר וורס מאשר...
דפוקים בחלל.
דפוקים בחלל, כן.
תגיד לי רגע, למה בעצם מצוין שוב בכותרת שהקראתי קודם, אז אומרים ש... הסיום הזה של הסדרה יכול היה להיות גם אולי יותר אופטימי, אולי יותר מחוייך, אבל הוא מאוד מאוד דארק. בוא ספר לנו ללא ספוילרים על מה מדובר.
הם צריכים, הם יוצאים שם להציל את הרקון. זאת אומרת, הסרט עצמו יש הרבה קטעים אפלים, באמת, לילדים, קצת תיזהרו, כן, תכינו אותם, יש שם כמה קטעים קשים לילדים, עם חיות, התעלות בחיות, דברים כאלה, שזה קצת, אבל הסוף עצמו הוא נורא שמח, הסוף עצמו הוא מצחיק, אתה יוצא משם עם דמעות של עושר, לא עם זה, אבל יש כמה קטעים בסרט, זה הסרט הכי אלים, הכי אפל, באמת, יש שם כמה קטעים מאוד אכזרים, אבל אבל בסופו של דבר, הטון הסופי שבו נגמר הסרט, אתה יוצא כולך מבסוט ושמח וכיף, זה לא, ממש לא, זאת אומרת, באמת הטון, כאילו במשך הסרט, הוא, יש כמה קטעים שממש קשים בצפייה למי שככה רגיש מאוד לענייני בעלי חיים, אבל בגדול, בסוף, אני לא חושב שהסוף הוא אפל, הסוף הוא לא אפל בכלל, כן, לספוילר, כמו שאת אומרת. אבל אני אגיד לך מה הקטע בסרט הזה, למה אני אוהב קומיקס, למה אני אוהב קומיקס, למה אני אוהב לצייר קומיקס.
או, הגיע הזמן שתגיד.
אוקיי, אם אני אגיד, אז בגלל שאין לך שום מגבלה של תקציב, של דמיון, כן, אתה עושה מה שאתה רוצה, אתה עושה מה שאתה רוצה, כל העולמות הכי משוגעים אתה יכול לשים שם. ומה שרואים בסרט הזה, זה שגם ג'יימס גן, גם לא היה לו מגבלות, כנראה נשאר. והוא עשה שם כל שוט, כל דבר שם, כל מלא דברים הכי מטורללים שאי פעם, אני חושב, ראיתי בקולנוע, כל מיני יקומים, כל מיני עולמות מוזרים, הכל, זאת אומרת, ראיתי שממש שם, אני יכול להגדיר את זה כחדוות יצירה כזאת, של אומר, וואלה, בן אדם, נתנו לו המון כסף, נתנו לו המון זה, אני אעשה את הדברים כמה שיותר, כמה שיותר משוגעים, ניתן לדמיון שלי להשתולל, וזה מה שאני עושה כשאני עושה קומיקס, כן, רק שאני צריך בשביל זה רק עט ונייר ואולי אייפד פרו, והוא צריך המון המון כסף ותקציב אינסופי ושחקנים וזה. אז
זה היית, היינו אומרים, במקום אפל אכזרי וגואלי, היינו אומרים מופרך, לחיד ומהנה.
בהחלט, בהחלט, בהחלט. אבל כן, יש שם קטעים אכזרים, אין מה לעשות. אבל כן, אז באמת...
אתה, אבל נראה לי, יש לך קיבה חזקה, אורי.
האמת, האמת שכן, קשה להגעיל אותי בסרטים, אבל זה לא, לא חושב שזה, זה גם מי אנשים מגעיל. האמת שיש גם כמה קטעים מגעילים,
כן.
שאני חושב על זה, כי זה ג'יימס גן בכל זאת. אבל הקטעים הקשים הם, הקטעים הבעייתיים מתוך יותר קטעים של אכזריות. קטעים שאתה רואה דברים קצת מתעללים וזה, אבל זה חלק חשוב בסרט, אין מה להגיד, אבל יש גם הרבה קטעים, הרבה דמויות תמיד מצחיקות, יש שם את גרוט, וכן, ויש שם את, לא יודע, כל הבדיחות הרגילות שמכירים בשומרי הגלקסיה.
אוקיי.
אבל זה, וגם שומרי... המוזיקה כמובן, מוזיקה.
מוזיקה, נכון, שכל הסדרה ידועה כמובן בפסקולים שלה. אז שומרי הגלקסיה 3 בהחלט מומלץ על ידי המומחה שלנו, וגם נזכיר שוב את יום המוזיאונים הבינלאומי.
כן, כל המוזיאונים פתוחים היום לכולם.
כל המוזיאונים
פתוחים.
טוב, נהדר. אני מאוד מודה לך על העדכון החשוב הזה. אורי פינק, איש הקומיקס של... לא, אני אלך למוזיאון מיד אחרי התוכנית, מה זאת אומרת?
מעולה, מעולה.
איש הקומיקס של ישראל ויושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי, תודה, יום טוב.
יאללה, ביי ביי.
מדענים תיעדו לראשונה אירוע שבו כוכב בין 10 מיליארד שנה החל להתנפח לפני שהפך לענק אדום, ובלה כוכב לכת, שהתקרב אליו יתר על המידה. האם זו אגדת ילדים או מדע? מה קורה פה? נפנה לפרופסור ראם סארי, ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון. אני רואה שאנחנו התעוררנו ליום סוער.
כן, יום סוער. אנחנו אצלנו מנסים לשמור על שגרה כלשהי. עד כמה שוב שדיונים על כוכבים שבולעים כוכבים אחרים הם שגרה?
נכון, אז אני רוצה קודם כל להרגיע שהאירוע הזה הוא לא קרה הבוקר הזה.
לא,
אוקיי. תסתמו את זה עכשיו. אז נמדד בשנת 2020. זה לא חלק מהבלגן שקורה עכשיו.
אוקיי.
אבל לקח הרבה זמן להבין מה קורה, ולכן היה קצת עיכוב בפרסום שלו.
אני מבינה. לפני שנתחיל, אני רוצה לשאול אותך, בידיעה שפורסמה, מצוין שיש קשר בין זה לבין הגורל של כדור הארץ. מה הקשר?
מה הקשר? הכוכב שעליו מדובר, בוא נעשה קצת סדר. כוכב, כשאנחנו אומרים כוכב, אנחנו מתכוונים לשמש.
נכון.
רוב הנקודות שאנחנו רואים בשמיים בלילה זה שמשות,
שמשות.
כוכבים. והכוכב שעליו מדובר הפעם הוא מאוד מאוד דומה לשמש שלנו. לכן יש פה דמיון רב. מה שעושה הכוכב הזה זה בערך מה שתעשה השמש שלנו. כמו שהוא גדל והתנפח והפך לענק אדום, כך תעשה גם השמש שלנו.
איפה הוא נמצא, הכוכב הזה?
הוא נמצא איפשהו בגלקסיה שלנו, לא קרוב במיוחד, 10,000 או 15,000 שנות אור. מאיתנו. אז איפשהו בגלקסיה לא במיוחד קרוב.
אוקיי, אבל כן שכן לשביל החלב?
נכון. אחד מהחברים הנוספים של שביל החלב. בשביל החלב יש לנו איזה 100-200 מיליארד כוכבים, 100-200 מיליארד שמשות. וזה אחד מהם, כמו שהשמש שלנו יהיה אחת מהם.
אוקיי.
כמו שלשמש שלנו יש כוכבי לכת, גם שם יש כוכבי לכת.
ומה זה הניפוח הזה? מה קורה לכוכב?
כן. אז כשהכוכבים מתחילים להיות ענן גז, הם נוצרים מענן גז שקורס תחת כוח הכבידה של עצמו, קורס, ותוך כדי שהוא קורס הוא פולט קרינה ומתקרר. באיזשהו שלב הוא נהיה מספיק חם שמתחילות בו ריאקציות גרעיניות, ואז האנרגיה שמשתחררת בריאקציות גרעיניות בדיוק מפצה על האנרגיה שדולפת מהקצוות שלו, והכוכב ככה מחזיק את עצמו זמן ארוך. זה המצב של השמש שלנו, והזמן הזה בשביל כוכבים כמו השמש שלנו, וגם
השמש שלנו היא ענק צהוב?
היא עדיין לא ענק אדום.
כן.
היא תגדל לשם כשיגמר לה הדלק. אז זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד. יש ריאקציות גרעיניות בתוך השמש, גם בתוך הכוכב ההוא היו. כשהכוכב מכלה את הדלק הגרעיני שלו, כשרוב המימן שנמצא בליבה של הכוכב הפך כבר להליום, אז הוא לא יכול לשרוף יותר מימן להליום, ומתחילה שריפה בקצוות היותר חיצוניים שלו. כשזה קורה, הוא מתנפח. זה יקרה גם לשמש שלנו, רק שהשמש שלנו צעירה יותר מהכוכב שעליו מדובר
אז
הפעם.
אז יש עוד זמן, ככל הנראה.
יש עוד זמן בערך 5 מיליארד שנה.
אוקיי, אין מה להילחץ ממש.
זה לא צפוף לך בלוז.
אתה יודע, קבוע לי שם כמה דברים, אבל אני אזיז. תגיד לי, לאיזה גודל בעצם יכול להגיע כוכב במהלך הזה? עד כמה יותר גדול מהגודל המקורי?
בדיוק, אז זה משתנה. בוא ניתן קצת מספרים. הרדיוס של כדור הארץ, שאנחנו מכירים אותו, רואים אותו בסרטים, רואים אותו אם טסים לירח, מרגישים אותו כשטסים מכאן לאמריקה. אז הרדיוס של כדור הארץ זה 6,400 קילומטר. השמש שלנו גדולה מאיתנו בערך פי 100. Okay, ברדיוס. Mm-hmm. Okay. אותו דבר. וכשקורה התהליך הזה שנגמר הדלק הגרעיני במרכז, ומתחילה השריפה של מימן בקצוות היותר חיצוניים של הכוכב, והוא מתנפח, הופך לענק אדום, הוא יכול לגדול פי 100, לפעמים אפילו פי 1,000 מהגודל המקורי שלו.
וואו.
נכון.
זה הרבה.
זה הרבה מאוד. אז עכשיו, אם השמש שלנו באמת תגדל, כמה השמש שלנו בדיוק תגדל, זה לא לגמרי ברור. אבל אם היא תגדל באמת פי 200 מהגודל המקורי שלה, היא תגיע לכדור הארץ.
רגע, אבל כל יש כאילו כמה כוכבי לכת שיותר קרובים לשמש,
נכון,
יבלעו אותם קודם.
נכון, יבלעו אותם קודם, הגורל שלהם הוא יותר
אנחנו נוכל לעמוד כאן ולהגיד ננה בננה. אבל בוא נתאר איך זה קורה, הבליעה הזו. מה רואים, מה קורה שם?
כן, אז בעצם הכוכב, הוא תופח, הוא לא מתרגש בכלל מהכוכב לכת שנמצא סביבו, בקושי מרגיש אותו. הוא עצמו מתנפח, בגלל תהליכים פנימיים שלו, בגלל שנגמר לו הדלק הגרעיני בליבה, אבל בגלל שהוא מתנפח, פתאום הקצה של הכוכב מתחיל לגעת פיזית בכוכב הלכת. אז נוצר חיכוך בין כוכב הלכת לאטמוספירה החיצונית של הכוכב. כשזה קורה, אז הכוכב הלכת מתחיל לאבד את שיווי משקל שלו. החיפוך הזה גורם לו ליפול פנימה לתוך הכוכב, לחמם אותו, ולכן מה שראו בעצם זה התבהרות של האור שפולט הכוכב. באופן רגיל, הכוכב פולט אור רק כי הוא חם, כי יש בו ריאקציות גרעיניות בפנים. עכשיו היה חימום נוסף כתוצאה מזה שהכוכב הלכת נגע בו, התחכך על השפה החיצונית שלו, וחימם אותה באופן משמעותי. אז מה שהם ראו בעצם בתצפיות, זה התבהרות של אותו ענק אדום מתחיל, בערך פי 100 מהבהירות המקורית שלו, במשך זמן של כמה שבועות. תוך 10 ימים, הבהירות של הכוכב הזה גדלה פי 100. בגלל האינטראקציה עם כוכב הלכת.
וואו.
אני מקווה ש... הצלחתי להסביר מה...
כן, הצלחתי להסביר. אני רוצה ברשותך לקרוא את התיאור הספרותי שהופיע בכתבה, לפחות בתרגומה בעיתון הארץ. כתוב כך, כוכב הלכת הזה לא נכנע ללא קרב. יש לנו ראיות שלפני שהוא נבלע בשלמותו, כוכב הלכת ניסה לקרוע את פני השטח של הכוכב באמצעות כוח הכבידה שלו. אבל המסה של הכוכב היא פי 1,000 מזו של כוכב הלכת. כוכב הלכת לא היה יכול לעשות הרבה. ובסופו של דבר צלל באטמוספירה של הכוכב ונבלע בה.
נכון, תיאור חמוד מאוד.
תיאור חמוד. כאילו חמוד, אכזרי ונורא, אבל חמוד, כן.
בין המערכת הזאת למערכת שלנו. אז המערכת הזאת, קודם כל, הכוכב, אותה שמש, הוא מאוד דומה לשמש שלנו. אז מבחינה הזאת מאוד מאוד דומה.
וכוכב הלכת הנבלה?
מאוד שונה. קודם כל הוא הרבה יותר קרוב לשמש שלו. אנחנו מקיפים את השמש שלנו פעם בשנה, 365 ימים. הוא הקיף את השמש שלו בזמן הרבה יותר קצר, אני חושב אפילו רק תוך יום בודד. אז השמש שלו לא הייתה צריכה להתנפח כל כך הרבה כדי לבלוע אותו. הוא אפילו יותר קרוב לכוכב שלו מאשר הכוכבי לכת הפנימיים במערכת השמש שלנו, יותר מאשר נובה ויותר מאשר חמה. זה הבדל אחד, הקרבה.
הוא ממש הלך על הקצה. אפשר לומר שהוא התגרה בגורלו.
נכון, נכון. מראש הוא התחיל בתנאים נחותים, נכון.
אוקיי.
ודבר שני, הוא כוכב לכת ענקי. הוא דומה לצדק במערכת השמש שלנו. אז הוא הרבה יותר מסיבי מכדור הארץ. הוא גם ככל הנראה לא עשוי מאותם חומרים כמו שכדור הארץ. כדור הארץ נמצק עם אטמוספירה גזית מאוד מאוד דקה מסביבו. האטמוספירה שלנו היא כמעט כלום. צדק ואותו כוכב לכת שנבלה, הם בעצמם כולם גזים. מהבפנים עד הקצה. אז הוא מורכב מחומרים אחרים, זה קצת עסק אחר. אז כשיבלה כדור הארץ...
איך אתה יודע את זה? אתה יודע את זה?
איך אנחנו יודעים את זה? שאלה טובה. על הכוכב לכת הספציפי הזה אנחנו לא יודעים. אנחנו, יש לנו הערכות על המסה שלו, מתוך האפקט של ההתבהרות של הכוכב בזמן שהוא בלה אותו. אז אם זה היה משהו קטן, אז הכוכב לא היה מתבהר באמת פי 100. אז ההתבהרות הזאת פי 100 נותנת לנו אפשרות להעריך את המסה של כוכב הלכת.
אוקיי.
וכוכבי לכת במסות כאלה גדולות, כמו של צדק, אנחנו חושבים שהם כמעט תמיד בעיקר עשויים ממימן והליום, ולא ממצקים.
אז מדובר בהנחה מבוססת, אפשר לומר.
נכון, מתוך הניסיון שיש לנו למשל במערכת השמש שלנו,
אוקיי.
כמו צדק ושבתאי שהם כוכבי לכת גזים, וגם מתוך מה שכבר ראינו ב... כמה מאות ואפילו אלפי כוכבי לכת מסביב לכוכבים אחרים, שאם הם מאוד מסיבים, אז הם עשויים בעיקר ממימן והליום, כמו צדק, ואם הם פחות מסיבים, אז הצפיפות שלהם והתכונות שלהם יותר דומות לשל כדור הארץ.
אני מבינה.
יש פה סדר. דברים קטנים הם מוצקים ועשויים מחומרים כבדים, והדברים הגדולים הם דווקא יותר גזים.
הדבר האחרון שמעניין שמצוין זה שאחרי הבליעה הזו של כוכב הלכת על ידי הענק, משהו שמוגדר פה כגיהוק אנרגטי, איזושהי פליטה של חומר נוסף?
כן, אז זאת האינטראקציה הזאת שניסיתי לתאר אותה, שברגע שהכוכב הלכת נכנס, הוא לא נכנס בעצם, הכוכב הגיע אליו, ברגע שהכוכב גדל,
התקרב מספיק.
בדיוק. פסח מספיק כדי להגיע עד איפה שכוכב הלכת נמצא, אז נוצר הרבה חיכוך בין כוכב הלכת והכוכב שחימם את השפה החיצונית של הכוכב, זה אותו גיהוק שמדובר עליו.
הבנתי.
ומסתבר שיש שם במערכת הזאת עוד כמה דברים, יש שם קצת אבק שנמצא מסביב, ואז הוא קולט את האור הזה ופולט אותו מחדש באינפרה אדום, המערכת הזאת די מורכבת. האמת היא שכשאני ראיתי את הידיעה הזאת, אז זה התחיל לסקרן אותי, ואני חושב שאני בזמן הקרוב אתחיל קצת לחקור את העניין הזה ולנסות להבין בדיוק מה קרה שם, גם במערכת הזאת וגם במערכות אחרות.
טוב.
זה תופס אותי גם בנקודה אחרת, כי אשתי בדיוק כתבה ספר על אכילה רגשית, ונראה לי שהכוכב...
זה מה שרציתי להגיד, שנראה לי שרמת האנשה שהסיפור הזה כרוך בו היא מאוד מושכת. אז,
נכון, זה כיף לעשות את זה, כי זה גם קצת מצחיק, וגם מוסיף איזה עניין חביב.
טוב, נחכה לדיווחים, אם תגיע לעוד מסקנות מעניינות. פרופסור אם סארי, ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים, אני מודה לך מאוד.
תודה רבה, יום טוב ושקט.
במאמר שפורסם לאחרונה, קוראים חוקרים ישראלים להעשיר מזונות ספציפיים בתפריט של הישראלים, כפי שמקובל בעולם, וזאת כדי למנוע חוסרים תזונתיים באוכלוסייה שגורמים לנזק בריאותי לציבור. מה? אילו חסרים. אנחנו רוצים לשוחח עם הפרופסור אהרון טרואן מהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, הוא גם חבר באיגוד רופאי בריאות הציבור. שלום.
בוקר טוב לכם.
בוקר אור. מה, אנחנו סובלים מחוסרים? גם אנחנו, אלו מאיתנו שמחרסמים חסה ושללה למזונות בריאים?
אז כן, בהחלט. אין אוכלוסייה בעולם כמעט שאוכלת את המזון לפי המלצות הבריאות. אם היינו שואלים כמה אנשים עושים 150 דקות של פעילות גופנית אינטנסיבית בשבוע, וכמה אנשים אוכלים את החמש מנות פירות וירקות ליום.
אז תשנו את הסטנדרטים, אולי הבעיה היא בהגדרה של מה הם חוסרים, אם אף אחד לא עושה את זה כמו שצריך.
מן הסתם לא. הסטנדרטים נקראים על פי מחקרים ותצפיות שמראים, מלמדים שהחוסרים האלה, שהם חוסרים תת-קלינים, הם נקראים רעב נסתר. הם חוסרים שמשפיעים על הסיכון שלנו לחלות ופוגמים ביכולת שלנו לממש את מלוא הפוטנציאל. נניח בישראל, אם ניקח את ישראל כדוגמה, אנחנו נמצאים בעשירון התחתון של ספיקת יוד, שהוא מיקרונוטריאנט, שהוא חשוב לפעילות התריס, בלוטת התריס, חילוף חומרים, והתפתחות מוחית של עוברים. האנשים בישראל נמצאות בעשירון התחתון בעולם של צריכת יוד, נמצאות בחוסר מהותי.
אוי ואבוי!
חשבון כמה זה צריך לעלות לנו. זה אובדן של נניח 10 נקודות IQ, במנת משכל שהולכים לאיבוד. עכשיו אנחנו לא רואים את זה.
לא יודעת אם ישראל תומכת ביותר IQ באוכלוסייה שלה, אולי זה דווקא טוב.
היינו חושבים שזה, לא היינו חושבים שהיינו רוצים יותר עילויים בתורה וגירונים בהייטק, אבל כשמחשבים את העלות הכלכלית, על סמך נתונים ממדינות אחרות, אפשר לאמוד שעל כל שנתון של 200,000 ילדים שנולדים בישראל בערך, כל שנה אנחנו מאבדים לאורחי מיליארד שקל.
הנה, כשאתה עובר לכסף, אנשים מבינים. כל הדיברת ב-IQ, אני חושבת שזה עבר לאנשים מעל הראש. בוא ספר לי על עוד חוסרים מלבד יוד שהציבור בישראל סובל מהם.
חוסר גדול שהוא ידוע הוא מחסור בחומצה פולית. שוב, כמו שאת אומרת, יש אנשים שהמצב שלהם טוב, אבל אנחנו דואגים להתפלגות של הצדדים באוכלוסייה שיש להם חוסרים מהותיים, ורואים את זה בקצה הקרחון של הנזק במומים מולדים, באי סגירה של חוט השדרה. כשהעובר מתפתח, החומצה הפולית והנוטריאנטים האחרים שקשורים בתהליך של יצירה של תאים, יצירה של DNA ושחרור של תאים, כמובן זה תהליך מאוד מהיר, בשלב שבונים עובר. אז השלבים הראשונים של בניית העובר כאשר יש מחסור, לא מתפקדים כהלכה, ובאחוז קטן, אבל משמעותי, יש פגמים וחוסר התפתחות תקינה. מדובר במומים מולדים מאוד מאוד קשים שחוט השדרה לא נסגר, וזה קורה בשלב ההיריון התחילתי, שבה האישה עוד לא מודעת לזה שהיא בהיריון. וצריך לקחת את החשבון שגם 50% מההריונות הן לא מתוכננים.
כי רציתי לשאול אותך למה להשאיר את כל המזון, ולא פשוט לדאוג שכל הנשים שנמצאות בהיריון ייקחו תוספי תזונה.
ניסו להמליץ. כשיש המלצות שנשים בגיל הפוריות, שרוצות אולי להיכנס להיריון, ושאולי תיכנסנה להיריון בלי כוונה תחילה, שיהיו במצעיקו תוסף של פולט, כדי שהם ידעו שהם במצב תקין. אבל העובדה היא שרק שליש מהציבור נהנה להנחיות האלה, גם אחרי שנים של המלצות, וכשמסתכלים על מי הם אותם השליש ואותם נשים משכילות שמלכתחילה, גם ההשכלה, גם ההכנסה היא גבוהה יותר והמצב התזונתי.
ואיזה חן זהו, שהתזונה טובה יותר.
נכון, ולכן מוסיפים נהוג בעולם, וזה נוהג של למעלה מ-100 שנים, ושיש על זה מחקרים מעולים, כולל מחקרים קליניים מבוקרים, ומוכיחים שאם מוסיפים, ומדובר במיקרוגרמים לקילו, מדובר בכמויות שעולות כמה עשרות דולרים כדי להשאיר טונה של קמח או טונה של מלח ביוד, קמח בחומצה פולית, בברזל, באותם מוצרים שכשאנחנו מייצרים קמח לבן אנחנו מוציאים מהלחם, אנחנו משאירים רק את המילן. אבל כשאנחנו רוצים להחזיר את הערכים התזונתיים שהולכים לאיבוד.
אז רגע, למה אנחנו מוציאים אותם מלכתחילה? למה אנחנו מוציאים אותם מלכתחילה?
אנחנו מוצאים אותם מלכתחילה משום שאנשים אוהבים יותר לחם לבן מלחם חי, זה יותר ערב לחם, כי זה יותר מתוק, והסיבה האמיתית שפיתחו את המזונות האלה, זה שהייתה להם שרידות. חולדות, עכברים ונזיקים אחרים, לא אוכלים אותם, ולכן אפשר להכניס אותם לאונייה ולהשיט אותם בעולם, ולפתח ציים וקולוניות, מבלי שהמחרסמים יפגעו באוכל, אבל אם המחרסמים והמזיקים לא רוצים לאכול את זה, כנראה שגם אנחנו לא.
כן.
בעצם גילו את המחלה הראשונה שזוהתה כחוסר תזונתי, ברי ברי, במחסור של ויטמין B1, התגלה בקרב מלאכים הולנדים ועשירים סינים שאכלו אורז לבן, וגילו שכשהסדירו את הקליפה של האורז למזון, אז ריפו את המחלה.
כל מי שהיה, אתה יודע, בארצות הברית, שם לב שבמדף המלח, מאוד בולט המלח שמועשר ביוד. אני עצמי בהתחלה בכלל לא הייתי מה זה ולמה זה טוב. כלומר, ההשערה הזו של מזונות היא דבר שהוא מקובל בעולם. השאלה היא מדוע ישראל לא עושה זאת?
אז כאן יש אבסורד. יש שלוש ועדות של משרד הבריאות שבדקו את הנושא במשך למעלה משני עשורים, והמליצו כולם באופן גורף שצריך לעשות את זה.
אז מי לא ממליץ? מי לא רוצה?
הנה אבסורד עוד יותר גדול. השנה, בתחילת השנה, הוועד הפועל של הארגון הבריאות העולמי, שישראל חברה בה, הצביע לתמוך בהצהרה, שתעלה להצבעה בימים הקרובים באספה הכללית, שקוראת למדינות העולם לדאוג להאיץ את המאמצים להעשיר מזונות בכל המדינות כדי למנוע את המחלות כמו המומים המולדים או בעיות של חוסריות וכו'. איפה זה נעצר? גרירת ידיים של משרד הבריאות. ב-2018 המנכ״ל משה בר סימנטוב, שהוא גם המנכ״ל היום, קיבל את ההמלצות של הוועדה האחרונה שהייתה, וקרא למשרד הבריאות ולמדינה להיערך לנושא, ואנחנו עדיין מתשקשים.
לא, אבל אני מניחה שיש גופים שמתנגדים לזה, או לא? זה סתם גרירת רגליים ועצלות? לא נשמע לי.
גרירת רגליים ועצלות, ומאחורי הקלעים לחצים פוליטיים של בעלי הון, הרי אם אני יכול למכור מוצר בפרמיה, זה כמו למכור אוויר נקי לעשירים בלבד. היום המלח המפוקח עולה 2 שקלים. אם היו צריכים להוסיף, יש לנו את הטכנולוגיה ויש גם ריכוזיות במשק הישראלי, וזה בעיה לייצר את זה לכולם, אבל זה היה מעלה את המחיר ל2 שקלים ועוד כמה גרושים.
וגם החלב שמועשר בוויטמין D, אני חושבת שהוא יקר יותר מאשר החלב הרגיל כרגע.
כן, מעט יותר יקר, ובוודאי שהלא מפוקח, אבל מה שעושים בעולם זה להעשיר מנדטורית. קובעים תקן לאיכות של המזון שהאוכלוסייה צריכה לצרוך. ברגע שיש תקן, זה לא הופך לכלי שיווקי, לא הופך לכלי לייצר רווחים ופרמיה, ובדוק שבמקומות בעולם שבהם נותנים להעשיר באופן וולונטרי, כלומר, יכולים לקנות חלב עם ויטמין D מועשר היום בישראל, אבל זה עולה פי 2, כן, זה לא במחיר המפוקח, ואז זה יוצר מצב שבו העשירים יכולים לשמור על בריאותם, ואילו במדינה שבה כ-16% בדוח האחרון של ביטוח לאומי, אבל מניח 1/5 מהאוכלוסייה, 1/4 מילדי ישראל, חיים בחוסר ביטחון תזונתי, ידוע שהם צורכים מזונות פחות מזינים, אין להם את הכסף, והנזקים הבריאותיים שאנחנו סוחבים על הגב שלנו כחברה, הם הרבה יותר יקרים מתוך זה שיש פגיעה בריאותית בעניים. העניים לא נחלצים מהעוני בגלל שאנחנו לא מפתחים את העוני האנושי שלהם, כי פתחנו בשיחה, ואז העניין הכלכלי הופך פה קרדום לחפור בו, והשרה או מזון מועשר נתפס כגימיק שיווקי. תקנו את זה כי יש בזה ויטמינים, אז זה יותר טוב. וזה לא מגיע למי שצריך.
אוקיי. בעולם אידיאלי, מלכתחילה היה עדיף לאכול מזון שהוא מראשיתו מכיל את כל הרכיבים הטובים, ולא לעשות את כל המהלך הזה של הינדוס ואחר כך הוספה?
אין ספק. אנחנו צריכים להימנע מאכילה של מזון אולטרה מעובד, שהוא עשיר באנרגיה ועשיר בחומרים לא בריאים, כמו שומני טרנס, שומני בריאים ומלח. בסוכר מוסף, בשביל זה יש את התוויות האדומות לנסות להכווין את הציבור למזונות בריאים יותר, אבל המזונות האלה הם זולים, הם מהונדסים להיות ערבים לכך, וכשיש תקציב דל אנשים נוטים לא לקנות אותם, וכשיש מעט זמן בסדר יום העמוס שלנו אנחנו נוטים לחטוף את החטיפים. אבל זו התנהגות מודרנית והיא נובעת משינויים תרבותיים, חברתיים וכלכליים. אנחנו צריכים לכוון את עצמנו כולנו לאכול מזון שהוא מרכיב הדיאטה הים תיכונית לפי המלצות
הבריאות זה לאכול הרבה יותר פירות וירקות, הרבה יותר קטניות, הרבה יותר אוכל שהוא מבושל לבד ולא מזון תעשייתי.
כן, והדברים שאמרת כמובן כרוכים, כמו שציינת, בזמן ובאורח חיים, והעניין הזה הוא סבוך מאוד. אני מודה לך.
הוא סבוך מאוד, כן. אבל יש הכלי של המדינה הוא לייצר סביבה שהיא סביבה בריאה.
אתה צודק.
כמו שאפשר להנגיש מים במקומות ציבוריים, ולא רק עמדות של קוקה קולה בבתי חולים או בבתי ספר, צריך לדאוג שהסביבה תהיה בריאה. לשם כך, המדינה צריכה לנקוט ברגולציה, בדיוק כמו שאנחנו מצפים שידאגו לנו לאוויר בריא. אנחנו צריכים לדאוג למערכת מזון בריאה, ואבסורדים של החלטות פופוליסטיות שמתעלמות מעמדת הדרג המקצועי, שמגובש על סמך מחקר ועובדות, כמו בהחלטה למשל לבטל את מס המשקאות הממותקים, חרף כל הראיות שהמס יעיל, שמטיב עם השכבות החלשות ומשפר את בריאותם, אנחנו מקבלים החלטות פה שהן אבסורדיות וגוררים רגליים בדברים שהם היו צריכים לעשות. והנה לראיה אבסורדי שהדרג המקצועי ועמדת ישראל הרשמית בפורומים בינלאומיים כמו ארגון הבריאות העולמי הוא לקדם בריאות, ובפועל מה שאנחנו עושים הוא בדיוק להפך.
אני מודה לך על הדברים החשובים האלו, פרופסור אהרון טרואן מהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה באוניברסיטה העברית ועובר באיגוד רופאי בריאות הציבור. תודה. תודה רבה. אילו געגועים, פינת התנ"ך, דוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, מה שלומך?
טוב, תודה, מה שלומך? בוקר טוב למאזינים ולך, זמן רב שלא שוחחנו.
ממש זמן רב, אני כבר הספקתי כמעט לשכוח את סיפור הבריאה הבבלי בו עסקנו.
נכון, נכון, אבל זה סיפור שחקוק בלב וגם בלב של הבבלים, והיום נמשיך באנום האלי שאני מזכיר שזה בעצם מיתוס הבריאה הבבלי. עכשיו, שרון, חשוב לזכור דבר אחד, מיתוס האנום האלי שלא נתפס בעיני הבבלים כמשהו מרוחק שקרה אי אז בערפילי שחר הבריאה. מתישהו בימים הקדומים, כמו שאנו למשל מתייחסים לסיפורי הבריאה בתורה, שקרה פעם, זה קרה אבל פעם מבחינתנו, הבבלים האמינו בכל לבבם ובכל נשם ובכל מאודם, שהמאבק בין כוחות התוהו ובוהו מצד אחד, וכוחות הפריון והחיים מצד שני, חוזר על עצמו יום יום, שנה שנה, דקה דקה, ברור לך שהמאבק הזה קשור במחזור עונות השנה. עכשיו ראש השנה הבבלי נקרא אקיטו, את חג האקיטו חגגו בתחילת חודש ניסן, אני מזכיר שבימי קדם השנה התחילה בניסן, יש גרסה בתשרי, בסוף הגרסה של תשרי היא הגרסה שאנחנו מאמצים כיום. פסח הוא ב-15 בחודש הראשון, אני מזכיר לך, וראש השנה הוא בראשון בחודש השביעי, ככה זה כתוב בלוח חגים התורה. עכשיו, במהלך חגיגות האקיטו, הומחז המיתוס האנום האלי שהיה שיא האירועים הפולחניים של החג. ביום הרביעי של החג, בדלת בניסן, הכירו את האנום האלי שבטקס רב רושם קבל עם ועדה מתחילתו ועד סופו, וזאת על מנת להמריץ את מרדוך, מלך האלים הטוב והמטיב, לבל יתרשל בתפקידו, יעמוד על המשמר וילחם בתיאמת האיומה והמרושעת, המייזג את כוחות הכאוס והתוהו ובוהו. שרון, לא תאמיני, אבל בשעה טובה ומוצלחת הגענו ללוח הראשון, סוף סוף נקרא מהטקסט, וכך כתוב, בעת ממעל לא נקראו שמיים בשם, מתחת אדמה בשם לא נזכרה, רק אפסו, אב ראשית מזריעם, והם תיאמת יולדת כולם, ממהם נבללו יחד, סבך קנה לא נראה, גומל לא נודע, בית אלים לא נוצרו, גם אחד. שמם לא נזכר, גורלם לא נחרץ, אז נבראו אלים בקרבם, לחמו ולחמו, נוצרו בשם נזכרו. שרון, אני רוצה לנסות משהו בשידור בחיר העולמי, בשלושה שיודעים, לקרוא מהשורות הראשונות בשפת המקור. באקדית, תסכיתי, אינום האליש, לנה בו שמשמו, שפלימש אמותום שום עלה זקרת, אבסומה רשתו זרופום. ושרון, אני שואל אותך שאלה, איפה עוד מאזינים יזכו לשמוע אקדית? רק בשלושה שיודעים?
רק אצלנו!
התוכנית שנותנת ערך מוסף לרדיו, זה חשוב, חשוב.
שידורים באקדית שוטפת, כן.
נכון, אגב, עכשיו בא לי זה רעיון, את הרי יוצרת וזמרת, נכון?
בין היתר.
יפה, אז אני אולי אשלח לך את הטקסט ותוכלי ללחין אותו, והסינגל הבא שלך יהיה באקדית, זה יחוך את הרשתות חבל על הזמן.
בטח, זה יעיף אנשים.
ומה ככה? עכשיו, מה קראנו בעצם? שבטרם הבריאה, השמיים והארץ לא נזכרו בשמם, כי לא היה מי שיכנה אותם בשם. רק אפסו ותיאמת היו מהם של האלים הקדמונים ונבללו יחדיו, אפס הוא אל המים מתוקים, זו מילה שומרית שמשמעותה הראשית, משמעות נוספות של תאום או אב, אב ראשית כזה, ומאגר מי התאום תחת האדמה נקרא על שמו במסופוטמיה, אפסו, תיאמת לעומת זאת היא אלת הים הקדמון, כלומר המים המלוכים, והשמוע נקרא הים באקדית טמטום, ושרון עם המילה מקרי תאום קופצת לראשך, את בהחלט צודקת, זו אותה מילה בגאה העברית, גם בראשית א', תאום מייצגת את המים הקדמונים, אלה שרוח אלוהים מרחפת על פניהם.
בכלל, זה לא מאוד שונה.
לא, לא מאוד שונה, זה מזכיר, אנחנו נדבר על הקשרים בהמשך, ואגב, תיאמת מכונה באקדית גם מומו, שזה תורגם, פה תורגם כאם, זה נכון, אבל יש לה גם משמעות רחם, בית יוצר, בורא וכו' וכו'. השם מומו, נדבר עליו לאלן. יהיה לו תפקיד. עכשיו, ממי אפסו ותיאמת נבללו יחדיו, אמנם, אך קנה וגומה טרם צמחו. ועכשיו, קנה וגומה הם שני צמחים מאוד מאוד חשובים מסופוטמיה. אלו הצמחים ששימשו לבנייה, קירו, ייצור סירות, ועוד ועוד. בעצם החומר הבסיסי שלהם, ולפתע מסיבה לא ברורה קרה משהו. אלים נוצרו בקרב המים, לא פחות. עכשיו, ערבוב מי התהום ומי הים יצרו את החיים. בהתחלה נבראו לחמו ולחמו, לא כל כך ברור, לי לפחות לא ברור מה ההבדל ביניהם. במיתולוגיה המסופוטמית הקדומה, לחמו, מילולית הוא סעיר, כמו עשיו דודנו, הוא שד נהר כלשהו, שמשרת את אנקי, או השם האחר שלו איה, ועוד נדבר על איה. לאחריהם נולדו עוד אלים שונים ומגוונים, אין שר, קישר, זה מילים שומריות שמציינות את היקף השמיים והארץ, דיינו את האופק. אנו, מילה שומרת שמשמעה שמיים, והוא אכן אל השמיים. נודימוד, היוצר, הבורא, זה גם אחד הכינויים של איה. נודימוד אגב תואר כחכם לב נבון נעדרי בכוח, הוא עלה על אביו אנשר ובתכונות שלו אין עכשיו גם אל החוכמה ואל המאגיה, והנה מתעוררת בעיה. האלים הצעירים עושים מה שצעירים עושים, משתוללים. שימי לב שרון כתוב, חברו האלים האחים והגעישו את תיאמת, את המים, געתה צבחתם והדליכו את קרס תיאמת, במשחקיהם הרגיזו תוך תוכה משכן האלים, לא שיקח אפסו שעונם ותיאמת הכריש הניחכם, נבשו מעשיהם בעיניה, לא טובות אורחותיהם, אבל עליהם תחוס. אז אפסו מזריע האלים הגדולים קרא למומו נאמן בטוב ויאמר לו, מומו נאמן ביתי, מתי וכבדי, בוא, אלה תיאמת נלך ענה. המצב קשה, קשה מאוד אפילו. האלים הצעירים מרגישים את המים ובעצם מערבלים את אבות אבותיהם. הבעיה היא כמובן שהאלים הקדמונים לא יכולים לישון, כל הזמן מזיזים אותם ענה וענה. זה, את יודעת, זה יכול לעצבן, ואפסו החליט לעשות מעשה. הוא לקח את מומו נאמן ביתו להתייעצות את תיאמת. שים לב שהכינוי הראשון של תיאמת כמומו הפך כאן לשם של העוזר האישי של אפסו. אפסו התלונן, אבל לא רק, יש לו פתרון פשוט להרוג אותם, וכך יש שקע סוף סוף, כלומר, הם הפסיקו להגיש את המים, ואפסו הציע לתיאמת לו השחית אורחותיהם ואבליה, דבמת הושלח ואנו, לו נשען, קצת שקט סוף סוף, ממש ככה, שאפשר, כל מי שניסה לנוח במקום ציבורי, ברכבת או מטוס, ובחיו הרם ובלתי פוסק שתינוק מעצבן תרד בנוחתו, או רק מי שרוצה לנוח כמה רגעים, והילדים שלו מתחילים לריב בדיוק באותה דקה, יודע בדיוק מה מדברים, מבין את מצוקת האלים הקדמונים. עכשיו, תיאמת לא עבד את הרעיון של הרג צאצאיה, בכל זאת יש קרבה רגשית כלשהי, אבל מו יצ לאפסו להרוג אותם, בכל זאת אפסו לא נותר אדיש, שמח אפסו ויורו פניו על שום הרעות אשר זמם על האלים, על האלים בניו, מומו חיבק את צווארו, ישב על ברכיו והינשק לו. ואם המשפט הסיום שרון, עם מומו ואפסו הזוממים, נסיים את הפינה להיום ונתעזר בסבלנות לפינה הבאה.
נו מה אניש, בפינה התנך שלנו, תודה רבה דוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום.
תודה רבה לך
שבת אשריך שמס אסון מחבריך בר יוחאי שמן משחת קודש נמשכת ממידת הקודש.
שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, מה שלומך?
אהן שרון, מה שלומך?
אני בסדר. מהו הפיוט אותו אנו שומעים ברקע?
כן, זהו, בר יוחאי, נמשכת אשריך, אחד הפיוטים אולי הכי ידועים, הכי מוכרים, הכי מזוהים עם ל"ג בעומר, אבל לא רק, יש גם קהילות יהודיות שבמשך השנים ככה שרות אותו כפיוט לליל שבת, אחרי סעודת השבת.
תגיד, אני מבינה את זה כפשוטו, נמשכת אשריך, כאילו וואלה, זכית בלוטו, איזה כיף לך?
כן, אוקיי. בדיוק. נמשכת במשמעות של נמשכת לכהן, כן. הפכת לצדיק, מין סוג של. בעצם פיוט ש... על פי המסורת אנחנו משערים שהוא נכתב במאה ה-16, ממש ככה, אולי 16, אולי תחילת 17, משערים שמי שכתב אותו הוא מיוחס, בואי נגיד, יותר ממשערים, הוא מיוחס לרבי שמעון לוי.
אחד המקובלים הגדולים.
כן, אחד המקובלים הגדולים, על פי הידוע הוא גדל בספרד לפני גירוש ספרד, ואז גורש יחד עם משפחתו, הגיע לעיר פס בצפון אפריקה, ושם הפך לתלמיד חכם גדול מאוד בתורה. הפיוט הספציפי הזה שלנו, הוא פיוט שהוא בו באמת מדבר על בר יוחאי, אבל הוא בעצם מדבר בו על עשר הספירות של הקבלה. אנחנו מכירים בעצם על פי הקבלה, יש עשר דרגות שבהן עולה מתקרבים אל 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 הקודש, אל האל, ובעצם זה לא סתם שהפיוט הזה מתקשר, כאילו קושר בין קבלה לבין בר יוחאי לבין שמעון לוי. באמת אמרנו שמעון לוי היה מקובל, עסק בקבלה, עסק בזוהר, חקר אותם, בדק אותם וגם הנחיל אותם. ובר יוחאי נחשב לאחד הצדיקים הגדולים, שבאמת ככה הגיע לדרגה הגבוהה ביותר של הצדיקות. לא סתם מייחסים לו כל מיני יכולות ניסטיות, אם תגיע לבר יוחאי ותבקש תקבל. אז גם מהצד הזה סוג של זכית בלוטו, כפי שאמרת.
ויש פה שורות שהן נהירות ושורות שהן נסתרות או מסתוות כדרכה של הקבלה. אבל בואי נדבר על הביטוי המרכזי, באמת על המשיכה. אני רואה כבר, נכון, בר יוחאי, שמן משחת קודש. מה זה משחת הקודש, והאם אפשר למצוא אותה בבתי הטבע?
אז זהו, אז בשיר, בפיוט עצמו אנחנו מוצאים, נמשכת אשריך שמן ססון מחבריך. אז אנחנו לא כל כך מוצאים את שמן משחת קודש, אבל אנחנו מבינים שעל זה מדובר. בעצם כשאנחנו מדברים על משיכה, אנחנו, את יודעת, אפשר לקשור את זה גם להיום לאקטואליה, לפני יומיים נמשך להבדיל, כן?
נכון, מלך
האנגליה, גם הוא נמשך בשמן.
נכון.
כלומר, יש איזשהו משהו שאנחנו נזכיר שגם הנוצרים, הברית הישנה שלהם היא התנך. המשיכה הזאת בשמן או שמן המשיכה זה דבר שאנחנו פגשנו אותו פעם אחת בלבד בתנך. כשאנחנו פוגשים אותו אנחנו למדים על כך שבעצם יש איזושהי שיטה מסוימת להכין את שמן המשחה הזה, ושמן שנועד למשיכה, כלומר, כשקוראים לו שמן המשחה, בעצם זה מתאר את האופן שבו עושים את הפעולה הזאת, מושכים את האדם, או כלומר, מורחים על האדם את השמן הזה, המטרה שלו היא אך ורק לקודש, כלומר, מי שהיה אפשר למשוח אותו, הוא אך ורק כהנים, שהיו אמורים להימשך לקדושה, ו... בפעם הראשונה והיחידה שאנחנו פוגשים אותו, את ההכנה שלו, אנחנו מדברים על משיכת המשכן כולו בידי משה אחרי הקמתו, כן? אנחנו יודעים...
מרח שמן על כל המשכן?
כן, כך על פי המתואר והכתוב. ועכשיו אני אפתיע אותך עוד יותר ואומר, על פי מה שאנחנו מוצאים בכתובים שלנו, אז כמובן, קודם כל אומרים לנו בדיוק מה מכיל שמן המשחה הזה, אז הוא מכיל גם שמן, אבל גם...
כשאנחנו שמן מכוונים לשמן זית, לא כאילו שמן קנולה או שמן סויה, נכון?
כמובן שמן זית, לא היה שמן קנולה, אז היה שמן זית כמובן, וכל מיני סוגים של בשמים שבעצם נותנים לו את הריח המיוחד שלו, הופכים אותו למין משהו ייחודי. אם דיברנו בשבוע שעבר גם על מידות ומשקלות מכל מיני סוגים, אז אנחנו יודעים לומר ששמן המשחה אמור להיות מוכן מהין אחד של שמן זית, הין, היוד נון, שווה 12 לוג, לוג שווה חצי ליטר, כלומר סך הכל כ-6 ליטרים של שמן, שהיו מערבבים אותם בכל מיני סוגים של בסמים, של עצי בסמים או עשבי בסמים, מור, קינמון, קידה, קנה בוסם, אלה, ואז היו מבשלים את כל התערובת הזאת בקדרה בתוך קדרה, מה שהיום אנחנו קוראים
בן מרי. אוקיי.
בדיוק, בדיוק. אז זה.
טוב, חשוב לא לשרוף את השמנים.
בדיוק, כי אחרת הם כבר לא יהיה להם הריח הנכון, וגם יהיה קצת קשה למשוח אותם. מה שמיוחד בפרשנות על, על הכנת שמן המשחה, זה שיש בעצם שתי דעות על החלוקה, שתי דעות על עניין ההכנה הזאת. יש פרשנים שאומרים שבפעם ההיא שהכינו את שמן המשחה בפעם הראשונה, זאת גם הייתה הפעם האחרונה, והשמן הזה, כמו נפח השמן שאנחנו מכירים מחנוכה, בעצם הספיק לכל משיחות הכהנים מאז ועד היום.
וואו.
ולא היה צריך לחדש, לא היה צריך לחדש אותו, כלומר, הוא נתה פעם אחת בקדושה.
נס מתחדש, כן.
בדיוק. ולעומת זה יש כמובן אומרים אחרת, נגיד אבן עזרא אומר ש... אם רשי אמר, זה היה לתמיד, אז אבן עזרא אומר לא, בכל פעם שהיה צריך למשוח כהנים או נביאים, אז היו מכינים את השמן מחדש. כן חשוב לומר.
שתי גישות לחיים אפשר לומר.
ממש, בדיוק, ממש. והתורה, יש לציין, מזהירה משימוש בשמן הזה לבני אדם, כלומר, לבני אדם רגילים, כן?
כן, לצ'ארלס שקיבל את השמן שלו, אפשר להגיד, נכון, משני מטעי זיתים שונים, זה בסדר.
לא בטוח, על פי התורה שלנו, זה רק למלך מישראל, אני לא בטוחה שצ'ארלס עונה על ההגדרה הזאת, אבל אם אנחנו עושים הקלות, אז אולי הוא בכל זאת עובר את המבחן הזה. רק נגיד אולי עוד שהמילה משיח, שאנחנו מכירים אותה ככה בלשוננו היום, המילה משיח מופיעה בתורה רק כדי לציין את הכהן הגדול שנמשך בשמן, כלומר משכו אותו ולכן הוא משיח. בשאר התנ"ך אנחנו מכירים את המילה משיח במשמעות של המלך. זאת אומרת, אנחנו, המילה המשיח עצמה עברה איזשהו תהליך של מי הדבר עצמו, שמישהו שמשכו אותו בשמן, ממש קונקרטית, לזה שמסמן בעצם את האיש החשוב, כן. המינוי החשוב.
אפשר להגיד לי, ממשוח למשיח.
כן, בדיוק.
שאלה אחרונה, אני מניחה, משכות שונות שאנחנו משתמשים בהן היום, משכות או משכות אגב למען השם?
משכות, אמרת
מהמם. משכות.
נכון,
אז זה אותו דבר, כן? משחת שיניים, גם כן זה המשחה.
אותו דבר, נכון. אז באמת אולי הדבר הכי מעניין להגיד כאן, זה שאנחנו רואים כאן מעבר, מעתק סמנטי, אנחנו כך מכנים זאת, מעבר מקודש לחול. אם למשוח, משיח ומשחה, היו בתנך אך ורק הדבר הספציפי הזה שהוא משחת קודש, שמן שמושכים בו אנשים חשובים, כהנים וכולי, לשם השימוש בקודש, אז באמת בימינו משחה הפכה לדבר חילוני לחלוטין, זאת אומרת היא לא רק שזה לא שמן, אלא גם יכול להיות משחת שיניים, יכול להיות משחת נעליים אפילו ברמה הזאת, מעברנו למשהו שהוא חילוני לחלוטין.
הלכתי להגיד לך שהגוף הוא מקודש, אבל לכן משחת נעליים מפריעה לי בתיאוריה הזו.
ואנחנו מכירים את המעסק הזה מקודש לחול, בעוד הקשרים, למשל להקדיש, אנחנו... פעם היינו אומרים להקדיש, זה להפוך מישהו לקדוש, לטיפול בקודש. כהנים היו מוקדשים לעבודת השם, אבל היום אנחנו מקדישים שירים, למשל. או להבדיל, קורבנות, פעם היינו מעלים קורבנות אך ורק במסגרת עבודת המקדש, אבל היום יש קורבנות אלימות, קורבנות אונס, כמובן, שלא נדע, אבל
ואנשים ששם רוצים להתקרבן, נכון.
לגמרי.
דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, אני מודה לך מאוד, וחג שמח.
גם לכם, לג שמח.
לג שמח.
ביי.
אם גם אתם, או מכריכם היקרים, מגיעים אליכם לביקור, ואז יוצאים לאיזה סיגריה קטנה מרפסת, שימו לב למחקר הבא, 6 מתוך 10 ילדים שהוריהם מגבילים את האישון למרפסת או לחצר, נמצאו בסיכון לנזקי אשן הטבק. לפני לפרופסור לאה רוזן, היא ראש החוג לקידום בריאות מבית הספר לבריאות הציבור בפקולטה לרפואה על שם סקלר באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
אז מה, טעינו כל הזמן כשיצאנו לאשן במרפסת או בחצר? זה עדיין מזיק?
תשמעי, אני חושבת שיש כלל מאוד פשוט. בנושא של קורונה, אנחנו כולנו יודעים 2 מטר מהבן אדם. בנושא של אישום, הכלל זה 10 מטר. 10 מטר מהילד, 10 מטר מהבית, גם בחוץ. זאת אומרת, זה מבוסס על מדידות מאוד מדויקות, של עד כמה האשן יכול לזוז, להגיע למקום אחר בחוץ. במיוחד בבית, לא לעשן בכלל. והרבה בתים, בעצם המרפסת זכנת מהבית, או זה בדיוק על יד הבית, והם מעשנים, כאילו חצי מטר מהבית, כאילו אין פלא פה, הדלת פתוחה, סוגרים ופותחים, כאילו אין פלא שזה כן נכנס, ומזהם את האוויר בפנים, וגם מזהם את הסביבה בפנים.
אז את אומרת, 10 מטרים לאשן של טבק כדי למנוע זיהום, אבל נכון. אני צריכה לשאול אותך, איך מצאתם את השיערים האלו? מה עשיתם במחקר שלכם?
אוקיי, טוב, המחקר שלנו זה דווקא לא במיוחד על 10 מטר, אנחנו כן בדקנו מרפסת, לעומת בפנים וכו'. אז אני בתחום הזה של איך לעזור להורים למנוע את החשיפה של ילדיהם, מאשן טבק, כי הורים מעשנים, אוהבים לעשן, לא רוצים להפסיק, אבל לא רוצים כאילו להזיק את הילדים שלהם. כל הורה רוצה להגן על הילד שלו, ברור. זה איך אפשר לעזור.
כל שאלה של סדרי עדיפויות.
כן, לא רק זה. אז דבר ראשון שאנחנו גילינו בוודאות, שיש בעיה כאן של תפיסות חשיפה. הורים ואנשים, אנחנו לא מאמינים שאנחנו יכולים לזהות אם אשן יש, אם אשן אין. אבל זה לא נכון, כי 85% מהשן לא רואים, והרבה פעמים אי אפשר באמת להריח את זה, זה תלוי גם כן בבן אדם. אז אנחנו לא יכולים להסתמך על החושים שלנו, כמו שאנחנו אומרים, קר לי, תשימו סוודר.
כן,
לא,
אבל מה
לא.
בדקתם? בדקתם בגדים, שיער, אנחנו, ריאות, לא, לא, לא. מה בדקתם?
אז ככה, אם מישהו נחשף לכל מיני חומרים, הרבה פעמים יש סימנים של החומרים האלו בתוך הגוף, קוראים להם סימנים ביולוגיים. כאילו, כשהאשן מגיע לבן אדם, יש כל מיני דברים שנכנסים, ומודדים דברים שונים, אבל הכי נפוץ, או שאנחנו מודדים את הניקוטין, או את הקוטנים, שזה פירוק של ניקוטין בתוך הגוף. וזה נמצא גם בשיער, וגם גם בציפוניים, וגם בדם, וגם ברוח, וגם בשתן. כאילו, אז אפשר לבדוק את זה. אנחנו בדקנו בשיער, כי בודקים כאן את ציר שיער פנימי. זאת אומרת, לא מה שקורה מבחוץ, מישהו אשן עליו בדיוק באותו רגע, לא רוחצים את זה במעבדה. אנחנו בודקים מה גדל במשך חודשים האחרונים.
וזה מעיד על כך שזה נכנס פנימה, שזה נספח, אוקיי.
זה נספח וזה מגיע לשיער דרך הדם, כשהשיער גדל. זה העניין כאן, זה לא בדיוק מה שהגיע עליו באותו רגע.
עד כמה אשן של סיגריות הוא גרוע יותר, טוב יותר, אותו דבר מאשן של הכנת מזון למיניה?
שמי, יש בעיות גם כאן וגם כאן, אבל אשן סיגריות זה בא משריפה של טבק, ושם אנחנו יודעים בוודאות, יש לפחות 70 חומרים שהם קרצינוגנים, ועושים כאילו הרבה מאוד נזק בתוך הגוף. אז אחד משמעי, אשן, טבק, זה איום ונורא. אם יש מישהי שגרים, כאילו יש כאלה אנשים שגורים בעולם השלישי, ויש להם, הם מבשלים על האץ וכל זה, זה גם לא טוב, זה גם גרוע.
אנשים בישראל עושים על האש לא מעט, את יודעת.
על האש, כן, 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 אבל זה לא כל יום 3 פעמים ביום, שזה ממלא את כל הבית.
נכון.
זה כבר, אנחנו בעולם אחר, חוץ מלג בעומר שכולם נחשפים, אין מה לעשות.
אנחנו מדברים פה שוב על מחקר, יש לציין שהוא בלתי תלוי, אבל כן, הוא כן משמש, אני חושבת, בסיס טוב לעתירות נגד שכנים שמעשנים במרפסות, נכון? יש סיפור כזה, אני קראתי כבר הרבה מאוד כתבות בנושא.
אני אישית לא משפטנית, אבל מה שאני יכולה להגיד לכם, שהייתה לנו קבוצה לא קטנה, זאת אומרת, זה היה סך הכל 159 ילדים מתוכם, 141 עם שיער, מספיק שיער לבדוק אותם. וגם כן, וזה היה ילדים מ-0 עד גיל 8, וזה היה בקונטקסט של ניסוי לעזור להורים למנוע את החשיפה של ילדיהם. ושם אנחנו גם כן שאלנו אותם, הגענו לכל בית ושאלנו אותם, איך הם עושים בדרך כלל? ורשמנו את זה. ועכשיו בדקנו, מה הקשר בין החשיפה של הילד לבין איפה מעשנים? ושם אנחנו ראינו, באמת הופתענו, אנחנו גם חשבנו שאישון במרפסת זה יכול לעזור לפחות קצת, כאילו, אבל על הממוצע אנחנו מצאנו שלא היו הבדלים ביניהם, 62% מהילדים שההורים הגבילו את האישון למרפסת או בחוץ, הם נחשפו, זאת אומרת, זה היום ונורא, כן? וההורים חושבים שהם מגינים, שהם לא מגינים. דרך כלל יש הרבה גם כן חושבים שמשנים בתוך, בחלון, וזה עוזר להם. אין שום אבידנס שזה עוזר מאף מקום.
כן, פשוט אין הבדל בין זה, תראי, אני ילידת
שנות... להתרחק מהבית.
אני ילידת שנות ה-70, שנים שבהם היה מקובל פשוט לעשן על הראש של הילדים, בחדר השינה שלהם, בכל מקום למעשה, בתוך האוכל. אז את אומרת שאין הבדל משמעותי בין עישון בתוך הבית לעישון במרפסת או בחלון?
תשמעי, אני מדברת על מדגם לא הכי גדול, כן? אבל הם מאמינים, הם מדובר על ערכים אובייקטיביים, אז זה מאוד חשוב. אני חושבת שהורה צריך לחשוב על הכלל. הכלל 10 מטר מרחק מהילד מהבית. אז אם יש לך מרפסת של 100 מטר מרובע, ואתה גם רחוק מהשכן, שאתה לא גורם נזק לילד שלו בו זמני, אז זה לא שאין בעיה, תשמע, כל, אנחנו יודעים, אפילו ילדים, אפילו הורים שמרחיקים את האישון רחוק רחוק, בכל זאת ילדים.
לא, ברור, החיים הם מלאים בנזקים וסכנות.
הדבר הכי נכון, בשביל הילד, במיוחד ילד אסמטי, מישהו שהוא חולה, פשוט להפסיק לעשן לחלוטין. אנחנו יודעים שבהרבה מקרים זה לא רלוונטי, אבל זה צריך להיות, זה צריך להיות המטרה, כן. כאילו, כי זה מה שהכי הרבה מגן. אבל בכל זאת אנחנו בחברה שמשנים מסביבנו.
כן.
השכן מעשן, זה נכנס לבית, הילד חשוף, אנחנו חשופים.
אנחנו חיים בחברה, זה בהחלט מצער לעתים. אני מודה לך מאוד על הדברים המעניינים והדי מטרידים האלה שאמרת לנו. פרופסור לאה רוזן, ראש החוג לקידום בריאות, בית הספר לבריאות הציבור בפקולטה לרפואה על שם סקלר באוניברסיטת תל אביב. תודה, יום טוב ונקי מעשן. עד כאן שלושה שיודעים להיום, מקווה שנהניתם ושלמדתם. ערכה אותנו אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין לביצוע טכנית דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, מזכירה לכם את השידור החוזר בשעה 20:00, וגם כמובן את ההסקט שלנו, שמצוי תמיד, בכל זמן, בכל מקום, בכל היישומונים, איפה שאתם רק רוצים. והמשך יום רגוע ושקט ככל הניתן. שלום.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.